slave, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שישי, י"ב בחשוון תשפ"א, מסכת עירובין, דפים פ"ב ופ"ג. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה הנשמע בארצנו מחוצה לה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשבח והודיה לבורא כל העולמים על כל החסדים אשר עושה עמנו, ושקרב לנו את הישועה והרפואה אל היולדת חווה לאה בת אסתר, שברוך השם ובעזרת השם ובישועתו חלה הטבה ניכרת במצבה. אנחנו מבקשים להקדיש לזכותה ולרפואתה את תלמוד תורתנו שכנגד כולם, לרפואת חווה לאה בת אסתר. אל נרפנה לה, אל נרפנה לה, אל נרפנה לה. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל והיא בתוכם, ירפאה במהרה ברפואה של אימה. כהרגלנו הטוב בערבי שבתות וימים טובים בסייעתא דשמיא, אנחנו פותחים את תלמוד תורתנו עם דברים לפרשת השבוע, פרשת לך לך, שיחתו המופלאה של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה. יהיו הדברים לזכותו ולרפואתו במהירה בימינו. אל נרפנה לו לירחמיאל בן חווה, אל נרפנה לו לירחמיאל בן חווה, אל נרפנה לו לירחמיאל בן חווה. ישועה קרובה לבוא ורפואה שלמה במהרה. והאמין בה השם ויחשבה לו צדקה, נקרא בפרשת השבוע. עומדים אנו תמאים במה זכה אברהם אבינו להכרת הבורא במידה שאחרים לא זכו לה. האם שכלו היה שונה משל האחרים, או שמה כמתנת שמיים ניתנה לו האמונה? ואם אמנם הייתה לו סיבה הגיונית להאמין במציאות מנהיג המנהיג לבירה, מדוע לא פעל הגיון זה אצל האחרים את שפעל בביתו של אברהם אבינו? מה עוד שלאחר מכן נגלה הקדוש ברוך הוא לעם ישראל במעמד מיליוני נוכחים שראו כי אין עוד מלבדו. הם העבירו את שראו לבניהם ובניהם לבניהם וכן הלאה עד לדורנו אנו. והרי אין אדם מנחיל שקר לבניו, כמו שכותב הרמב"ן בפירושו לתורה. מדוע אם כן חזר העולם לעידן הכפירה שקדם לאברהם אבינו, והיינו רואה את המסורת כמחייבת אותו להאמין בבורא עולם? הליבה דאמת, אפשר להבין את מציאותו של הקדוש ברוך הוא מתוך ההתבוננות שבנפלאות הבריאה אופפת אותנו. אין כל צורך בהגות מעמיקה, ודי להתבונן בהרמוניה שאנו בני כדור הארץ נחשבים כחלק קטן ממנה, כדי להבין כי יש מנהיג לבירה. במאמרו מאמר על האמונה מצדת הקדוש רבי אלחונון וסרמן זכר צדיק לברכה את דבריו של רבינו בחיי בספרו חובת הלבבות. אילו אמר אדם בגלגל של מים המתגלגל להשקות שדה כי זה נתקן מבלי כוונת אומן, היינו חושבים את האומר לסחל ומשתגע. וידוע כי הדברים אשר הם בלי כוונת מכוון לא ימצאו בהם סימני חוכמה, ולא תראה אם ישפך לאדם דיו פתאום על נייר חלק, אי אפשר שיצטייר ממנו כתב מסודר. ואילו בא לפנינו כתב מסודר ואחד אומר כי נשפך הדיו על הנייר מעצמו ונעשתה צורת הכתב, היינו מחזבים אותו. ואכן כל הטבע מעיד על חוכמה נפלאה. מבנה גוף האדם, עיבריו ותאיו מעידים על יוצר אמן המסתתר מאחורי הנפלאה שבמכונות אשר נבראה מעולם. תרכובת התאים, האנזימים, המולקולות שבדם והמון מרכיבי גוף האדם העובדים בהרמוניה שלא תתואר, מעידים כמאה עידים על יוצר שיצר את אלה. כמו שאומר איוב, מבשרי אחזה אלוקה. יוב מלמד כי ההתבוננות במכונת האדם מלמדת על מציאותו של בורא המכוון כל תנועת הגוף. די לנו להתבונן בלב, מכונה עובדת במשך 24 שעות ביממה, כדי להבין איזו חוכמה מושקעת בפיתוחה של מכונה מורכבת ומסובכת זאת. ואם לא די בזה, כדאי להתבונן במערכת העיכול המפרידה את המזון למרכיביו השונים ומובילה בצינורות הגוף כל מרכיב למקומו הראוי לו. על כגון דה אמרו כי הברכה שמברכים על האוכל אינה בדווקא על ההנאה, כי אם גם על הנס שכרוך בבליעתו של המאכל. האוכל נאכל, מתעכל, ולא גורם כל תקלה לגוף, ועל כך אנו מודים ומשבחים לקדוש ברוך הוא. וכי כל זה חלילה במקרה ללא תכנון שמראש וללא יד מכוונת? אברהם אבינו היה שונה מכל בני דורו בהכרתו ובחקירתו. הוא היה היחידי שהחל לחקור בגיל כה צעיר. רק הוא היה מסוגל לשאול שאלות כאלו כבר בגיל 3. אסונם של האחרים הוא בכך ששאלה זאת אינה מתעוררת אצלם אלא בגיל מאוחר, כאשר שכלה מפותח דיו, אלא שאז מסיבות אחרות אין הם מסוגלים לתת לעצמם את המענה הנכון. אילו היה אדם מסוגל להציב לעצמו בגיל צעיר את השאלות ששאל אברהם אבינו, היה מגיע גם הוא לאמונה. רבי נחמן וסרמן מצייר במאמרו ציור דמיוני של אדם הנולד בדעה שלימה ובשכל מפותח כשל אדם גדול. אין לתאר את השתוממותו של אדם כזה לאחר שהתבונן בנפלאותיה של הבריאה. וכך הוא אומר בקובץ מאמרים. וכאשר נבקש את האיש הזה להשיב על שאלתנו אם העולם אשר הוא רואה עתה בפעם הראשונה נעשה מעיליו בלי שום כוונה או שנעשה לידי בורא חכם, הנה כאשר התבונן בדעתו ישיב בלי שום ספק שהדבר נעשה בחוכמה נפלאה ובסדר נעלה מאוד. מדוע אם כן טועים רוב האנשים בהכרתם הדתית? כיצד זה ייתכן שהתורה תדרוש מאדם להגיע להכרה אשר לא הגיעו אליה? אריסטו ואפלטון, גאוני אנושות שחוכמתה מקיפה רבות, הרי דרישה זו של אמונה בקדוש ברוך הוא והתגלותו נדרשת מכל תינוק ותינוקת שהגיעו לכלל 13 ו-12 שנים. הייתכן כי התורה דורשת השגה גאונית מכל ילד וילדה, והרי ידוע כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, ואינו דורש מהם את הנמנעות. מסתבר איפה כי מי שטעה במסקנתו אינו אנוס, מסתבר שהכרה בבורא עולם ובמנהיג לבריאה היא מוכרחת ומתבקשת מאליה. זוהי מסקנה פשוטה ביותר כמו שהסביר אותה רבי עקיבא, וכמו שהבין אותה אברהם אבינו כבר בגיל צעיר. אם רוב בני האדם לא הגיעו למסקנה פשוטה זאת, אין זאת, אלא מפאת היותם נגועים ומשוחדים. מסקנה זאת מחייבת את מי שהגיע אליה בהתחייבויות רבות והיא קובלת אותו בכל אשר יפנה. שכן, אם אכן יאמין אדם כי יש מנהיג לבירה, הרי הוא מתחייב לשמור את כל מצוותיו ולהיזהר מלעבור על כל שציווה אותו מנהיג שלו לעשות. גדולה כוחה של נגיעה זאת עד כדי בריחה מהסקת מסקנות פשוטות וברורות ביותר. במקרא מלא דיבר הכתוב, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. גדול כוחו של שוחד עד כדי עיוורון עיניו של החכם. איסור לקיחת שוחד אינו מותנה בהיות האדם חסר חוכמה או בצדקתו. שכן התורה העידה ונאמנה עלינו עדותה, כי גם חכם וצדיק מעין כמותו אם יש לו נגיעה ואם נטל שוחד, הרי שעיני שכלו מתעברים, והוא נטול כוח לדון דין אמת. חכמינו מעריכים לספר כיצד אנשים גדולים הושפעו מחמת נגיעות שהיו להם. מי שרוצה יעיין במסכת כתובות בדף קוף ה', ואם כן, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר באנשים קטנים. על כוחה העצום של נגיעה סך פעם מרן הרב מבריסק. היה זה בתקופה שבה פתח את כולל לאברכים שלו בירושלים, ולא בקלות החזיק הרב את קבוצת תלמידיו, שכן הוא סירב לקבל תמיכה כלשהי מכספי המדינה. קבוצת עסקנים הגיעה פעם לביתו, ומתוך הערכה למידת האמת שלו, שלא ידע פשרות, הציע לו תמיכה ממונית מקרן ציבורית מפלגתית או ממשלתית. אנחנו יודעים, הסביר אחד מהם, כי כל סירובו של הרב ליהנות מתמיכה שמקורה אינה באנשיו, זה מחמת חששו כי בעקבות העזרה יבואו הנחיות כיצד לנהוג בישיבה, כיצד להתייחס לערכים אחרים וכדומה, אבל אנחנו מבטיחים כי לא נכפה דעתנו, וכי הכסף יינתן על מנת שלא תהיה כל התערבות מצידנו בהחלטותיו והשקפותיו של הרב. הרב מבריסק חייך כלפי אנשי שיחו והפתיר, אם מסכים לקבל מכם כסף, לא תצטרכו לבוא ולתת לי עיצות כיצד לנהוג, אני כבר ארוץ עליכם כדי לשאול מה עליי לעשות. זוהי מציאותו של שוחד, טשטוש רעיוני עד כדי בריחה מוחלטת מהאמת. בשלב מסוים הבורח מהאמת עוד מודע לכך שהוא בורח ממנה, בשלב הבא הוא משוכנע כי הוא איש האמת וכי דווקא אחרים הם שבורחים מהאמת. חז"ל ביטו זאת במשפט קצר וחריף. כאמור במסכת סנהדרין בדף סמך ג' לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם הרעיות בפרסיה. כלומר, לא אמונה אמיתית באליל זה או אחר הביאה לעבודת כוכבים, כי עם הרצון לפתוח את הדרך בפני כל תאוותיו הבהמיות של האדם. זוהי גם מהותה של מצוות האמונה. אין כוונת התורה לחייב את האדם להגיע להכרה פילוסופית עמוקה שרק מתי מעט יכולים לעכל אותה. שכן לאמיתו של דבר, ההכרה במציאותו של הבורא מתבקשת מאליה, והיא מסקנה מוכרחת מתוך התבוננות פשוטה בטבע. הכוונה איפה בציווי הזה היא להביא לשחרור מתאוות ומרצונות המונעים לראות את הדברים באור הנכון. על חיים מבריסק מסופר כי פגש פעם באחד מתלמידיו משומעי לקחו שבישיבת ולוז'ין אשר התפקר ויצא לתרבות רעה. הפגישה כאבה מאוד לרב חיים שביקש לדעת כיצד ולמה עזב תלמידו את תלמודו ופרק עול תורה ומצוות. והתלמיד סיפר כי היו לו מספר שאלות באמונה, שאלות שעליהם לא קיבל כל מענה. הוא עמד להרצות את שאלותיו, אבל רבו יישא אותו באחת. מתי עלו בראשך השאלות שהציקו לך כשישבת עמנו בישיבה או לאחר שעזבת את הישיבה? התלמיד שאימת רבו כנראה הייתה עליו, הודעה על האמת ואמר, השאלות הציקו לי לאחר שכבר פרקתי עול. אם כך הגיב רב חיים, הרי שלא עזבת את הישיבה בשל תמיות שהטרידו את מנוחתך, עזבת את הישיבה כי חשקה נפשך במנעמי העולם הזה. התאווה תשתשה אותך וברחת מהישיבה. אלא שאז ביותך בחוץ ברחוב החל מצפונך להציק לך, לא היית שלם ממה שעשית. כדי להרגיע את מצפונך, מצאת לך מספר שאלות באמונה והכל כדי לתת הצדקה למרד שלך. ובכן סיים רב חיים, מסתבר שאין לך קושיות אלא תירוצים. ותירוצים איני יודע כיצד לתרץ. סיבת הנגיעה היא גם ההסבר לתופעת החזרה בתשובה לעת מצוקה ולעת זקנה. רגילים אנו לשמוע על אנשים המחפשים דרך לחזרה בתשובה טרם אותם. את מחלה ממארת מקרסמת את גופם והם שוכבים על ערש דווי, לא עלינו. אחרים עושים זאת מהר יותר, אבל גם הם מחפשים את הבורא ונזכרים בו רק לעת זקנה. מדוע הם נזכרו בו רק אז? התשובה היא שבימי נערותם הם עשו מעשי נערות ויצרה מרה מנע מהם את ההתבוננות באלוקות הזועקת מכל פינה. הם היו משוחדים. עתה, כאשר כוח התאווה נחלש והיצרים כמעט ובטלו, אין כל מניעה להאמין ולקבל כי אכן השם הוא האלוקים. כזה היה גם עשיו הרשע, מרצונו הטוב מכר את בחורתו ליעקב בלגלוג ובביטול. אומר לאחיו, הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בחורה? אז היה נער בן 15 שטוף בולמוס יצרים ותאוות, ועבודת המקדש עניינה אותו כקליפת השום. 50 שנה לאחר מכן, כשבגר ומבטו על החיים היה שונה במקצת, נזכר לקונן על הבחורה שאותה ביטל במחיית ומחר בנזיד הדשים. אחד התחומים שבהם באים לידי בחינה ולידי ביטוי מעשה יכולתו של האדם לשלוט ברצונותיו הוא תחום השטח שבין אדם לחברו. אדם המצטיין יפה יפה במידותיו וביחסו כלפי הזולת, מסתבר שהוא שולט ביצרו, מבטל את דעתו האישית, אינו נגרר אחר תאוותיו, וממילא מסתבר שהוא כלי הראוי לקבל אמונה. אין בכך משום קביעה שכל המצטיין בדברים שבין אדם לחברו בהכרח יהיה אדם מאמין ושומר מצוות, אבל אדם כזה מעיד על עצמו כי ברצותו יכול הוא לשלוט בנטיותיו הטבעיות ולבלום בעד יצריו, ומכאן שהוא מוכשר ומתאים כדי לקלוט את האמונה בבורא עולם. זוהי גם עומק תשובתו המפורסמת של הלל הזקן לאותו גוי שבא להתגייר וביקש ממנו שילמד אותו את כל התורה כולה על רגל אחת, כאמור במסכת שבת בדף למד א'. הוא מגיע להלל אחר שביקר קודם לכן אצל שמאי הזקן ובפיו אותה בקשה, ולפי המסופר דחה אותו שמאי באמת הבניין שבידו. דהיינו, כמו שאין לבנות בניין רב ממדים ברגע אחד ותהליך הבנייה הוא איטי, לבינה על גבי לבינה, כך גם לימוד התורה וידיעתה. אבל להלל הייתה תשובה אחרת. ואהבת לרעך כמוך, זאת כל התורה כולה, ואידך זיל גמור. מה משמעותה של תשובה סתומה זו? האם אהבת אדם לחברו תביא לסוכה, לתפילין, לציצית, למזוזה? מובן שאין לקבל את התשובה כפשוטה. ברור כי מצוות ואהבת לרעך כמוך אינה אלא מצווה אחת מתוך תרי"ג מצוות. מובן גם שהלל הזקן לא חשב חלילה אחרת. כוונתו לא הייתה אלא לומר לגוי, כפירתך בקדוש ברוך הוא לא נובעת משאלות ומפילוסופיה מסודרת. מקורה אינו אלא באהבת גופך ועצמך, אהבה שהאמונה בהשם תובעת ממך הקרבה. ובכן, העיצה לכך היא כי תאהב את רעך כמו שאתה אוהב את עצמך, תבטל את רצונותיך ותאוותיך, ואל תעמיד את עצמך במרכזו של כל נושא שנידון, ואז ממילא תגיע להבנת הבורא. משום כך לשון הפסוק הוא ואהבת לרעך כמוך אני השם. בדרך כלל מופיע הביטוי אני השם לאחר חוקים חסרי טעם הגיוני, כמו מאכלות אסורות, טומאה וטהרה, שבת וכדומה. כאן הרי מדובר במצווה הגיונית פשוטה מקובלת גם על האחרון שבאפיקורסים. מה טעם איפה לביטוי הזה כאן, אני השם? אלא כאן כוונת התורה היא אולי כוונה אחרת. ואהבת לרעך כמוך, אז ממילא תגיע להכרה וידיעה כי אני השם. שיחתו המחכימה של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, לאורך ימים טובים ולרפואה שלמה במהרה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יארא דבר תקלה על ידי. ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הנה מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה ריש ח', שלא ניתן מזרינו למולך רמז משורשי ריחוק עבודה זרה. דרך כלל כתבתי למעלה בו מה שידעתי בסדר, וישמע יתרו מצווה חבב. בעניין הזה של עבודה זרה של מולך, לפי שהייתה עבודה רעה ביותר, והם היו אדוקים בה הרבה באותו זמן, התייחדה בעזרה מלבד כל העזרות של עבודה זרה שבתורה. וזה נאמר לדעת הרמב״ם זיכרונו לברכה, אבל לפי הנראה לדעת הרמב״ן זיכרונו לברכה, לא נצטרך לזה, כי הוא סובר שעניין מחודש שיש בעבודה זו של מולך מכל שאר עבודה זרה, שבכל עבודה זרה לא התחייב העובדה שלא כדרכה, אלא בארבע עבודות הידועות, אבל בעניין זה של מולך התחייב העושה מעשה זה של מולך בכל עבודה זרה, ולפיכך נתייחדה העזרה בו. ולפי שהעניין מכוער ביותר, החמירה התורה בו כל כך לחייב העושה חן בכל עבודה זרה, אף על פי שאינו דרכה בכך. זהו הנראה לי מכלל דברה, וזה העניין שאין החיוב בא אלא במקצת הזרע ולא בכולו אפשר שיהיה, מפני שהכומרים השקרנים היו מבטיחים, אבי הבן, כי על ידי תקרובת בן זה יצליח שער זרו בכל אשר יפנה ותהיה הברכה והטובה מצויה בביתו. ולרוב תרמיתם לא רצו מתחילה לקבוע החוק רק במי שישאר לו זרע מלבד אותו שהוא נותן להם פן ימענו מלשמוע עליהם. הן לשורפו לגמרי, הן להעבירו בתוך הלאב כדעת קצת המפרשים. ולמען יבטיחו גם כן על הברכה והטובה בנשארים והתפתו עליהם מתוך כך הפתאים. ולכן לא חייבה התורה בעניין רק כשהוא כאין עבודתן ולא בצד אחר. זוהי מצווה ריש חט מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת אחי ורעי אל הפרק הפותח בסייעתא דשמיא הענקית את תלמוד תורתנו בתורה שבעל פה. פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף פי א' במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה הראשונה הייתה, האם מערבים בפרוסה ומדוע? והתשובה, אין מערבים בפרוסה משום איבה שלא יערבו אילו בשלמה ואילו בפרוסה. שאלה שנייה, באיזה אופן ודאי מותר לערב בשינה שלמה? והתשובה, אם נטל מהכיכר מעט להפרישו לחלה שיפרישו כדי דימוע, ודווקא בחלת נחתום אבל בחלת בעל הבית לא, כיוון ששיעורה גדול יותר. שאלה שלישית, האם יכול אדם לתת מעל החנווני כדי שיזכה לו בעירוב ומדוע? והתשובה, לרב לזר יכול, לחכמים אינו יכול, כיוון שאין מעות קונות מטלטלין ואין יכול החנווני לערב לו בזה שלא מדעתו. שאלה רביעית, מה מיוחד בדלת פרקים הללו בשנה שבהם מכריחים את הטבח לשחוט כדי ליתן בשר למי ששילם לו? והתשובה, שבהם העמידו על דין תורה שמעות קונות. שאלה חמישית, מה עם דלת הפרקים? והתשובה, ערב יום טוב ראשון של פסח, ערב שבועות, ערב ראש השנה וערב שמיני עצרת. והשאלה האחרונה על דף פי א', מדוע משחק בקוביה פסול לעדות? לרב יהודה, רק אם אין לו אומנות אחרת משום שאינו עוסק ביישובו של עולם, לחכמים פסולים משום שאינם יודעים אם ינצחו, ולא גומרים בדעתם להקנות כספם אם יפסידו ויש בזה גזל. אלה מוריי ורבותיי, תשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול, דף פי א' במסכת עירובין. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי הליקר, ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע י' ב' בחשוון תשפ"א, ערב שבת קודש, פרשת לך לך, תשפ"א. קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים פי ב' ופי ג' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי א' עמוד ב', 15 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים? מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. למדנו במשנה לעיל, משנה שתחילתה בדף פי א' עמוד א' וסיומה בדף פי א' עמוד ב', אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים? שאין מערבים לאדם אלא מדעתו בעירובי תחומין, שמי שמניחים עבורו את העירוב, אף שהוא מרוויח, שבצד שהניחו עבורו את העירוב יכול הוא ללך 4,000 אמה, אבל הוא מפסיד בכך שלצדדים האחרים אינו יכול ללכת במקום המרוחק יותר מ-2,000 אמה ממקום העירוב, אי אפשר להפסידו שלא מדעתו. אבל בעירובי חצרות שאינו מפסיד כלום בעשיית העירוב, מערבים לאדם לדעתו ושלא לדעתו, לפי שזכין לאדם שלא בפניו, אף כשאינו יודע מן הזכייה, ואין חווין לאדם שלא בפניו, ולכן כל שאינו מפסיד בו כלל, אפשר לעשות שלא מדעתו, וכל שהוא מפסיד בו, אי אפשר לעשות שלא מדעתו. הביאה הגמרא את פסק ההלכה בדין הזה, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, הלכה כרב יהודה, ולא עוד ולא כאן בלבד הלכה כמותו, אלא כל מקום ששנה רב יהודה דין בהלכות עירובין הלכה כמותו. אמר לי, שאל רב חנה בגדתה מהעיר בגדת שבבבל לרב יהודה, האם אמר שמואל שהלכה כרב יהודה אפילו במבוי שניטלו קורותיו או לחייו בשבת? מבוי שאין בו אלא 3 מחיצות והצד הרביעי פרוץ לגמרי, אסור לטלטל בתוכו עד שיעשו באותו צד פרוץ קורה שעוברת על פתח המבוי מצד לצד, או שיעמידו לחי, היינו התחלה של מחיצה, בין אם עושה אותה בבניין אבנים בין בכל דבר, ואחד מצידי פתח המבוי. ואמר רבי יהודה לקמן בלפצדידה לתעמוד א', שכיוון שהיה המבוי מותר בתחילת השבת, מותר להמשיך ולטלטל בו כל השבת, אף אחר שניטלו קורותיו או לחייו. רב יוסי חולק עליו וסובר שכיוון שעכשיו אין תיקון למבוי, אסור לטלטל בו. האם גם בזה הלכה כרב יהודה? אמר לי, השיב לו רב יהודה, בעירובין אמרתי לך ולא במחיצות. רק שאמר רבי יהודה הלכה בדיני קניית עירוב, אמר שמואל שהלכה כמותו, אבל לא בדיני מחיצות. כלומר, מה שאמר שמואל שבכל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו, אין הכוונה לכל מקום במסכת עירובין, אלא רק לכל מקום שדיבר רבי יהודה בדיני קניית עירוב, ולא בדיני מחיצות. ומבוי שניטלו קורותיו לחייו ומדיני מחיצות, שבהם לא אמר שמואל שהלכה כרבי יהודה. דנה הגמרא עם חכמים ורב יהודה נחלקו בדין של עירוב שלא מדעת. אמר לי, שאל רבך ברי דרבה לרבשי, ממה שאמר שמואל שהלכה כרבי יהודה מכלל דפליגי. משמע מזה שנחלקו רבי יהודה וחכמים בדין הזה, ולחכמים גם עירובי חצרות אין מניחים אלא מדעתו של האדם, וקשה. האמר, הרי אמר רבי יהושע בן לוי, שכל מקום שאמר רבי יהודה הלכה בלשון אי מתי ובלשון במה דברים אמורים במשנתנו, בשישה סדרי משנה, אינו בא אלא לפרש את דברי חכמים, ואם כן במשנתנו שאמר רבי יהודה במה דברים אמורים, לא בא רבי יהודה לחלוק על דברי חכמים, אלא לפרש את דבריהם. וגם חכמים סוברים שעירובי חצרות מערבים לאדם שלא מדעתו, ורק עירובי תחומין אין מערבים אלא מדעתו. אם כן, מדוע אמר שמואל שהלכה כרבי יהודה, שמשמע מכך שחכמים חולקים עליו? קודם שמביאה הגמרא את מה שהשיב רבשי, מקשה הגמרא על דברי רבי יהושע בן לוי. ולא פליגי, וכי לא חולקים רבי יהודה וחכמים אם מערבים עירובי חצרות שלא מדעת? וענן תנן הראשונים במשנה לאל בדף פי עמוד ב', שאם אחר שהניחו שיתוף למבוי או עירוב לחצר, נתוספו עליהם, על בני המבוי והחצר, עוד אנשים שלא היו שם כשהניחו את העירוב או את השיתוף הראשון, מוסיף על העירוב או על השיתוף הראשון ומזכה את מה שהוא מוסיף לאילו שנתוספו. אם הוא נוטל משלהם בשביל העירוב או השיתוף, צריך להודיע להם כדי לדעת אם הם רוצים בשיתוף. הרי שסובר את המשנה שם שאין מערבים לאדם אלא מדעתו, ומוכח שחכמים חולקים על רבי יהודה בדין הזה. תרץ את הגמרא, התם, שם במשנה מדובר בחצר שעומדת בין שני מבואות והיא פתוחה לשניהם. הוא הדין לבית שעומד בין שתי חצרות ופתוח לשניהם, שאין יודעים עם איזה מבוי רוצה היא להשתתף. ופרשו הראשונים, שאינה יכולה להשתתף אלא עם מבוי אחד, ונמצא ששיתוף זה שמניחים עבורה, אם היא רוצה להשתתף עם בני המבוי השני, חובו לה. ודין זה אינו אלא לדעת רבי יהודה לאל בדף ממזיין עמוד א', שסובר שחצר שבין שני מבואות, אם היא מערבת עם שניהם, היא אסורה בשניהם. אבל רבי שמעון שם סובר שחצר הפתוחה לשני מבואות יכולה לערב עם שניהם ולטלטל בשני המבואות, ולדבריו, גם חצר הפתוחה לשני מבואות דינה שווה לחצר שאינה פתוחה אלא למבוא אחד. אז אם כן, המשנה מדברת בחצר שעומדת בין שני מבואות, שבזה גם רבי יהודה מודה שאין מערבים לה אלא מדעתה, אבל בחצר שאינה פתוחה אלא למבוא אחד, גם חכמים סוברים שמערבים שלא מדעת החצר. מקשה הגמרא, איך ניתן לומר שהמשנה לאל מדברת בחצר שעומדת בין שני מבואות? והאמר, הרי אמר רב שזיבי, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, זאת אומרת, יש ללמוד מהדין המבואר במשנה, שכשהוא נוטל מהדיירים שנתווספו שלא היו בתחילה בעירוב, צריך להודיעם שחלוקים עליו חבריו על רבי יהודה, שאמר במשנתנו שעירובי חצרות מערבים לאדם שלא מדעתו, שבמשנה שם מבואר שגם עירובי חצרות אין מערבים אלא מדעת. אלא ודאי מוכח שנחלקו המוראים בביאור דברי רבי יהודה, שלרבי יהושע בן לוי רבי יהודה בא לפרש את דברי תנא קמא, ולדברי רב חיסדא רבי יהודה בא לחלוק על דברי תנא קמא. ולדעת רב חיסדא שרבי יהודה חולק על משנתנו וסובר שאין צריך להודיעו, כותב הריטב"א שיתכן לומר שרבי יהודה חולק על משנתנו גם בחצר שבין שני מבואות, שסובר רבי יהודה שאף שהיא נאסרת במבוי השני, זכות אולה שמשתפים אותה במבוי. מביא הריטב"א שיש שפירשו שבחצר שבין שני מבואות, כיוון שאינה יכולה להשתתף אלא עם מבוי אחד, מודה רבי יהודה שאין יכולים לשתפה אלא מדעתה. עכשיו חוזרת הגמרא ומביאה את מה הישיב רב אשי לרב אחא ברי דרבה. ונזכר בשאלה של רב אחא ברי דרבה, אם שמואל פסק הלכה כרבי יהודה, משמע שחכמים חולקים עליו. והרי אמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה לשון של במה דברים אמורים במשנתנו, בשישה סדרי משנה, אינו בא אלא לפרש את דברי חכמים ולא לחלוק עליהם. אם כן, משיב רבה של רבה חברי דרבה, אלא, ויש גורסים פה, אמר לי, גברא, גברא קרמית, איך אתה מקשה מדברי המורה אחד על דברי המורה אחר? אתה מקשה מדברי רבי יהושע בן לוי על דברי שמואל? הם חולקים בדבר. מר סבר שמואל סובר פליגי, שנחלקו רבי יהודה וחכמים בדין הזה. שמואל סבר כדעת רבי יוחנן, שכשאמר רבי יהודה במה דברים אמורים, הוא חולק על דברי תנא קמא, ורק כשהוא אמר אי מתי הוא בא לפרש את דברי תנא קמא. ולדברי שמואל המשנה לאיל, שאמרה שצריך להודיע, מדברת בין בחצר הפתוחה למבוי אחד, ובין בחצר הפתוחה לשני מבואות. ולכן שמואל נקט בדבריו הלכה כרבי יהודה, כי הוא חולק על תנא קמא. ומר סבר רבי יהושע בן לוי סבר לא פליגי, לא נחלקו רבי יהודה וחכמים בדין הזה, ורבי יהודה בא לפרש את דברי חכמים. חוזרת הגמרא לדון בכלל שאמר רבי יהושע בן לוי. גופה נחזור לעצם דברי רבי יהושע בן לוי ונבהרם. אמר רבי יהושע בן לוי, כל מקום שאמר רבי יהודה את דבריו בלשון אי מתי ובלשון במה דברים אמורים במשנתנו, בשישה סדרי משנה, בשס, אינו בא אלא לפרש דברי חכמים ולא לחלוק עליהם. ורבי יוחנן אמר שכשאמר רבי יהודה לשון אי מתי, הוא בא לפרש את דברי חכמים ולא לחלוק עליהם, אבל כשהוא אמר לשון במה דברים אמורים, הוא כן בא לחלוק על דברי חכמים. ואומרים התוספות במסכת סוכה בדף מ' עמוד א', דיבור המתחיל שמה, שאין כוונת רבי יוחנן שבכל מקום שאמר רבי יהודה במה דברים אמורים הוא בא לחלוק על תנא קמא. אלא יש מקומות שאמר רבי יהודה במה דברים אמורים אף שבא לחלוק על דברי תנא קמא, ויש מקומות שאמר רבי יהודה במה דברים אמורים והוא בא לפרש את דברי תנא קמא. מקשה הגמרא בין לדברי רבי יהושע בן לוי ובין לדברי רבי יוחנן ממשנה. מדין תורה גזלן פסול לעדות. נאמר בתורה אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, שלא תשים רשע לעד. ואל תשים חמאס לעד וחמאס היינו גזלן. יש שאינם נחשבים גזלנים מדאורייתא, אבל חכמים החשיבו אותם לגזלנים ופסלו אותם לעדות. וכל הפסולים המובאים במשנה שמביאה עכשיו הגמרא, אינם פסולים אלא מדרבנן. מקשה הגמרא, וכי כשאמר רבי יהודה לשון אימתי, לפרש שהוא בא לפרש את דברי תנא קמא ואתנן, הרי שנינו משנה במסכת סנהדרין בדף כ"ד עמוד ב', ואילו הן הפסולים לעדות, וגם פסולים להיות דיינים. המשחק בקובייה חתיכות של עצם שמשחקים בהם באופן שהמנצח במשחק חברו נותן לו מעות. הוא מלווה בריבית ומפריחי יונים שמפריחים יונים ומתנים. תנאי שמי שתקדם יונתו להגיע למקום מסוים ייתן לו חברו מעות. וסוחרי שביעית העושים סחורה בפירות שביעית. אמר רבי יהודה, מתי נפסלים משחק בקובייה ומפריחי יונים בזמן שאין לו לאדם הזה שרוצים לפוסלו אומנות אחרת שהוא עוסק בה? אלא אי. אינו עוסק אלא בקובייה או בהפרחת יונים שאז הוא פסול משום שאינו עוסק ביישובו של עולם. ורשי מבאר שכיוון שאינם מכירים ובקיאים בתורח וצער בני אדם אינם חסים על חבריהם מלהפסידם ממון. ובמסכת סנהדרין מפרש רשי שכיוון שאינם עסוקים ביישובו של עולם אינם בקיאים בטיב מסע ומתן וטיב דינים ואינם יראי חטא. אבל אם יש לו אומנות אחרת שלא היא, חוץ מלשחק בקובייה ולהפריח יונים, הרי זה קשר לעידות שמחמת הממון שהוא נוטל מחברו כשהוא מנצחו, אינו נפסל לעידות שמותר לו ליטול ממון זה, כיוון שהסמכת, כלומר, זו התחייבות שאדם מתחייב ותולה אותה באיזה דבר, והוא סומך על כך שבסוף לא יתחייב בה. והסמכת קונה. התחייבות שאדם מקבל על עצמו על צד הספק שהוא תולה את ההתחייבות בדבר אחר, נקראת הסמכת. וסוברים חכמים שכיוון שאינו גומר בדעתו להתחייב בדבר הזה, אלא הוא סובר שלא יתקיים התנאי שיתנו שיתחייב. אם יתקיים, אין כאן גמירות דעת לקניין ולא חלה התחייבות. ורבי יהודה סבר שהסמכת קניה, הסמכת קונה. ואף שהוא סומך בדעתו שלא יתחייב, כיוון שסובר שהוא ינצח את חברו, חלה התחייבות. ניתן יאללה בברייתא ושנינו בברייתא שבא לפרש את דברי המשנה, והחכמים אומרים, בין שאין לו אומנות אלא אי, ובין שיש לו אומנות שלא אי, הרי זה פסול משום שהסמכת אינה קונה. ואינו קונה את המעות, ונמצא שהוא נוטל מעות שאינן שלו. הנה מוכח. שחכמים חולקים על רבי יהודה בדין הזה וסוברים שאף מי שיש לו אומנות אחרת פסול. ואף על פי שבא רבי יהודה לחלוק על דברי חכמים, אמר את דבריו בלשון אימתי. אז למה אמרת שמתי שרבי יהודה אומר את דבריו בלשון אימתי, הוא רק בא לפרש את דברי חכמים ולא לחלוק עליהם? תרץ את הגמרא, באמת רבי יהודה בא לפרש את דברי חכמים, והיא אותה הברייתא שאמרה שאף כשיש להם אומנות אחרת פסולים הם לעדות, אינה דעת חכמים שבמשנה, אלא בשיטתו דרבי יהודה אמר רבי טרפוני. זוהי שיטתו של רבי טרפון, כמו שאמר רבי יהודה בשמו, שהוא סובר שהסמכת אינה קונה. דתניה, שנינו בברייתא, השניים שהיו יושבים וראו אדם אחד בא, והתווכחו היושבים האם האדם הבא הוא נזיר. ואמר אחד היושבים, הריני נזיר אם יתברר כדבריי שאדם זה נזיר הוא. והשני אמר, הריני נזיר אם יתברר כדבריי שאדם זה אינו נזיר. ושניהם אמרו כן מספק, שאינם יודעים בבירור אם הוא נזיר או לא. ואמר רבי יהודה משום רבי טרפון, לעולם, אף לאחר שנתברר כדברי אחד מהם, אין אחד מהם נזיר, אף לא מי שנתברר כדבריו, לפי שאין נזירות אלא להפלאה, לא חלה נזירות, אלא כשהוא מקבל אותה עליו בפירוש ובבירור, אבל אם הוא מקבלה על הספק, לא חלה הנזירות. על מה מוכח שסובר רבי טרפון, שכמה דמספק עלי, כיוון שמסופק הוא באדם שמגיע מולו, אי נזיר, אי לא נזירו, האם הוא נזיר או לא, לא משאבד נפשי, אינו מחייב את עצמו בנזירות על הספק. ואף שהדבר שבו הוא תולה את ההתחייבות בנזירות אינו בידו, לא אמר רבי טרפון שמחמת הספק הוא גומר בדעתו להתחייב, כך מסביר רש"י במסכת סנהדרין. החנמי גם כאן במשחק בקובייה, כיוון דלא ידע איכני לא קני, כיוון שאינו יודע אם ינצח או לא ינצח, לא גמר הוא מקנה, אינו גומר בדעתו להתחייב לתת לחברו את המעות. ולעולם, כשאמר רבי יהודה בלשון אימתי, הוא לא בא לחלוק על דברי חכמים. ודעת חכמים שבברייתא שאמרו הסמכת אינה קונה, אינה דעת חכמים שבמשנה, אלא זה דעתו של רבי טרפון שסובר שהסמכת אינה קונה. אדרן על החלון, אדרן על החלון, אדרן על החלון, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית. את הפרק השביעי במסכת העירובין, פרק שמסתיים בדף פי בית עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, מתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת העירובין, פרק ששמו כיצד משתתפין, פרק שתחילתו במרכז דף פי בית עמוד א'. הפרק הזה משלים את ענייני עירובי תחומין ועירובי חצרות, שרוב הלכותיהן כבר נתבהרו, בחמשת הפרקים הקודמים, בין הפרק השלישי לפרק השביעי במסכת העירובין. אסור לאדם לצאת בשבת וביום טוב חוץ לאלפיים אמה ממקום שביתתו, והוא המקום שאדם נמצא בו בכניסת השבת. האלפיים אמה אלו נקראים תחום שבת. ולכן אדם השובט בעיר יכול ללכת עד אלפיים אמה לכל רוח חוץ לגבול העיר. העיר עצמה אינה ממניין אלפיים אמה, משום שכל העיר נחשבת מקום שביטתו, והיינו שאין מודדים 2,000 אמה מהבית ששבת בו, אלא מגבול העיר. ואם שבת חוץ לעיר, הולך עד 2,000 אמה לכל רוח מהמקום ששבת. ואם יצא מן העיר בערב שבת והניח מזון שתי סעודות רחוק מן העיר בתוך התחום, ועל ידי זה קבע שביטתו שם, אף על פי שחזר לעיר והיה שם בכניסת השבת, נחשב כאילו שבת במקום שהניח בו את שתי הסעודות. וזהו הנקרא עירובי תחומין, ונקרא כך על שם שמערב תחום שלא היה יכול ללכת בו תחילה עם התחום שהיה יכול ללכת בו. הסבר המשנה ברורה בסימן תף חט, סעיף קטן וב. בדין זה של עירוב תחומין, וכן עיקר איסור היציאה חוץ לאלפיים אמה אינן אלא מדי רבנן. אבל מדאורייתא לא נאסרה אלא יציאה חוץ ל-12 מיל, 24 אלף אמה, כך הרמב"ם הלכות שבת פרק זך הלכה א'. ולשיטת כמה ראשונים, הראש והרמב"ן, גם זה אינו אסור אלא מדי רבנן. בשיטת רבי עקיבא במסכת סוטה בדף למד עמוד ב' וכן רבי מאיר לאיל בדף למד ה' עמוד ב', שתחום 2,000 אמה הוא מן התורה, עם כל זה מועיל עירוב תחומין, ויכול ללכת ממקום עירובו 2,000 אמה לכל רוח, ודינים אלו נתבארו בהרחבה בפרקים הקודמים, והמשנה שפותחת את הפרק השמיני, בדף פי ב' עמוד א', מוסיפה ללמד שכאשר רבים מבני העיר רוצים ללכת בשבת למקום אחד שהוא חוץ לתחום העיר, יכול אדם אחד להניח עירוב תחומין בשביל כולם. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השמיני במסכת העירובין בדף פי ב' עמוד א', כיצד משתתפים בעירובי תחומין אדם הרוצה לערב לצורך רבים מניח את החבית עם מזון, שצריך שיהיה שם מזון של שתי סעודות לכל אחד ואחד מאילו הרוצים לסמוך על העירוב הזה. המזון הזה צריך להיות בבעלותם הפרטית, ולכן אם מניח עירוב משלו צריך לזכות שיעור שתי סעודות לכל אחד על ידי אדם אחר, כמו שהסיקה הגמרא לאל בדף פי עמוד א'. ואף על פי שנאמר במשנה מניח את החבית, אין הכוונה שמדובר דווקא בחבית יין או משקה אחר, אלא אפשר גם שמדובר בפירות, שכן בזמנם היו רגילים להניח פירות בחביות. כך התוספות בדיבור המתחיל, כיצד משתתפין. אם כן, אדם הרוצה לערב לצורך רבי מניח את החבית עם מזון בריחוק עד 2,000 אמה מן העיר לכל רוח שיבחר. ראינו שיש להניחו בתוך תחום העיר, אבל אם מניח חוץ לתחום אין זה עירוב, משום שאינו יכול ללכת שם בין השמשות מאחר שהוא חוץ לתחום העיר. ועל ידי שמניח את העירוב בסוף 2,000 אמה יכול ללכת בשבת 4,000 אמה חוץ לגבול העיר. דהיינו 2,000 אמה מהעיר עד מקום עירובו ועוד 2,000 אמה נוספות, שהרי העירוב מתיר לו 2,000 אמה לכל רוח. ואומר הרי זה לכל אחד מבני עירי שצריך עירוב זה, והיינו לכל מי שילך לבית האבל לנחמו, או לבית המשתה לשמח חתן וכלה. ובדבר ניחום אבלים בשבת נחלקו בית שמאי ובית הלל במסכת שבת בדף י' ב' עמוד א', שבית שמאי אוסרים משום כך, שהמנחם בא לידי צער בשבת ובית הלל מתירים. נאמר בגמרא במסכת שבת שגם לדברי בית הלל בקושי התירו לנחן אבלים בשבת. ושיטת משנתנו כבית הלל. אומרת המשנה וכל אחד מבני העיר שקיבל עליו מבעוד יום לסמוך על עירוב זה וללכת חוץ לתחום העיר מותר לו ללכת, אבל מי שלא קיבל עליו לסמוך על העירוב אלא מי שתחשך, קיבל על עצמו לסמוך על העירוב רק לאחר כניסת השבת, אסור לו לצאת חוץ לתחום העיר משום שאין מערבים מי שתחשך. לפי שהשביטה נקנית בכניסת השבת ואחרי שקידש היום כבר נקבע מקום שביטתו בעיר ואינו יכול לקנות שביטה במקום העירוב. ואף שחברו מניח עירוב עבורו, אין קונה לו העירוב מדין זכין לאדם, אלא אם נתרצה בדבר וקיבל על עצמו לסמוך עליו. שהרי נאמר במשנה לאל בדף פי א' עמוד ב', שרק בעירובי חצרות אומרים זכין לאדם שלא בפניו, משום שאין בזה אלא זכות בלבד. אבל עירובי תחומין יש בזה גם צד חובה. שהרי כשמניח העירוב בסוף 2,000 אמה למזרח העיר, מפסיד 2,000 אמה שממערב העיר, ואין חבין לאדם שלא בפניו. לא היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק השמיני במסכת העירובין בדף פי ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מלמד את הגמרא על הגבלה בדין עירובי תחומין. אמר רב יוסף, אין מערבים אלא לדבר מצווה, לא התירו חכמים לצאת חוץ לתחום על ידי עירוב, אלא לדבר מצווה. ומשמע מדברי רש"י שאפילו אם עירב כבר לדבר מצווה, אסור לו לצאת לדבר רשות. ואילו הטור כתב שלאחר שעירב לדבר מצווה יכול ללכת אף לדבר רשות, שהרי סוף סוף קנה שביטה במקום עירובו. וטעם הדבר שאין מערבים אלא לדבר מצווה, לפי שמעיקר הדין אין לו לאדם אלא 2,000 אמה סביב המקום שהיה בו בכניסת השבת. אלא שחכמים הקלו בתקנת העירוב שיוכל אדם ללכת 2,000 אמה ממקום הנחת הפת, ולא רצו להקל כן, אלא במקום צורך בלבד, והיינו לדבר מצווה. ולגבי מה שנקרא דבר מצווה, נאמר בשולחן ערוך באור החיים סימן תף תת וב, שכמו שמותר לערב בשביל ללכת לבית האבל ולבית המשתה של נישואין כמבואר במשנתנו, כך מותר לערב בשביל להקביל פני רבו או חברו שבא מן הדרך, ואפילו בשביל ללכת לטייל ביום טוב ובשבת בפרדס שיש לו שמחה בזה, גם כן נקרא דבר מצווה. וכן מותר לערב בשביל לברוח מן הגויים העלולים להזיקו בגופו או ממונו. מקשה הגמרא שאין חידוש בהוראה הזו. שואלת הגמרא, מהי כמה שמלן, מה ישמיע לנו בזה רב יוסף? תנינה, כך שנינו במשנתנו, לכל מי שילך לבית האבל או לבית המשתה. ראינו שמניח עירוב בשביל ללכת לנחם אבלים או לשמח חתן וכלה, שסתם בית המשתה ומשתה נשואין. ומדוע בחר התנא לנקוט דווקא דוגמאות של צורכי מצווה, אם לא בשביל ללמד שאין מערבים עירובי תחומין, אלא לדבר מצווה בלבד? מתרץ את הגמרא, יש חידוש בדברים הללו, בהוראה הזו. מהו דתימה היה מקום לומר אורחא דמילתא קטני, התנא נקט את הדוגמאות הרגילות יותר, ואין דרך העולם שיניח אדם את ביתו וילך בשבת לעיר אחרת, אלא משום מצווה. אבל באמת הוא הדין שניתן לערב לדבר רשות. כמה שמלן, לפיכך ישמיע רב יוסף שאין אומרים כן, אלא דין הוא שאין מערבים אלא לדבר מצווה בלבד. שנינו במשנה וכל שקיבל עליו מבעוד יום מותר. משמע שאין העירוב מועיל, אלא אם גמר בדעתו מבעוד יום לסמוך עליו. אבל אם שמע מבעוד יום שחברו מניח עירוב לכל בני העיר החפצים בכך ולא החליט באותה שעה, אם רצונו בעירוב זה ורק לאחר כניסת השבת החליט לסמוך על העירוב, אין העירוב מועיל לו. לפי שקניית השביטה במקום העירוב חלה בכניסת השבת, וכיוון שבאותה השעה עדיין לא גמר בדעתו לסמוך על העירוב, שוב אינו מועיל מה שמחליט על כך לאחר כניסת השבת. מקשה הגמרא שמה תמינה, משמע מכאן, אין ברירה. דבר שאינו מבורר כעת ומתברר לאחר זמן, אינו יכול להיחשב כמבורר מתחילתו. דהי, שהרי אם יש ברירה, מאחר ששמע מבעוד יום שחברו מניח עירוב, אף שבאותה השעה עדיין לא ידע אם נוח לו בכך, אבל כיוון שאחרי כניסת השבת נתרצה לסמוך על העירוב, תיגל לי מילתא, התברר הדבר למפרע, דה מבעוד יום אבי ניחא לי. מבעוד יום היה נוח לו ויחול העירוב למפרע גם עבורו, אלא על כוחך שאין ברירה בעניין הזה. וקשה, שהרי עירובי תחומין אינם אלא מדי רבנן, ולא מסתבר שאפילו בדי רבנן נאמר שאין ברירה. רק נזכיר שהנושא הזה של ברירה נידון במקומות רבים בשס, כגון בסוגיה לאל בדף למדווה ועמוד ב' לגבי אדם הרוצה ללכת בשבת לשמוע דרשת חכם שידרוש מחוץ לעירו. אבל כיוון שאינו יודע אם החכם יבוא למזרח העיר או למערבו, מניח שני עירובין, אחד למזרח ואחד למערב, ואומר, אם יבוא החכם למזרח יהיה עירובי למזרח, ואם יבוא למערב יהיה עירובי למערב. ונמצא שבשעת קניית העירוב בכניסת השבת אינו מבורר איזה עירוב קונה, והדבר מתברר רק לאחר זמן, שאם לבסוף בא החכם למזרח מתברר למפריע שהעירוב המזרחי קנה, ואם בא למערב מתברר שקונה העירוב המערבי. וזאת אנחנו אומרים אם יש ברירה, ולשיטת הסוברים שאין ברירה אי אפשר לעשות כן, שאם בשעת קניית העירוב לא היה מבורר איזה מהם קונה, לא ייתכן שיתברר הדבר לאחר מכן למפרע. מתרץ את הגמרא, אמר רבה, שמה ששנינו קיבל עליו מבעוד יום, אין הכוונה שצריך שיקבל עליו ממש מבעוד יום, אלא הודיעו ולא הודיעו קטני. כך שנה התנא, כלומר, אם הודיעו לו מבעוד יום על כך שחבירו מניח עירוב לכל בני העיר, די בכך, אף על פי שלא נתרצה לסמוך עליו, אלא משתחשך. משום שיש ברירה ואומרים שהוברר, שכבר קודם זמן קניית העירוב דעתו הייתה לכך. אבל אם לא הודיעו לו עד שחשיכה, לא שייך שיועיל מדין ברירה, שהרי לא ידע כלל על הנחת העירוב ואין מקום לומר שדעתו הייתה עליו. דנה הגמרא לגבי קטן שבעניין עירובי תחומין נגרר אחר אמו. אמר רב אסי, קטן בן 6 שנים, והיינו כל שנתו השישית, אבל לאחר שמלאו לו 6 שנים שלימות, לא. אז קטן בן 6 שנים וכל שכן למטה מזה יוצא בעירוב אמו, אם ערבה אמו לעצמה, אף שלא זיקתה לו חלק במזון העירוב וגם לא ערבה עבורו, מכל מקום נקבע תחומו כתחום אמו לפי שהוא נידון כגופה מאחר שהוא כרוך אחר אמו ואינו יכול בלעדיה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל קטן, אף על פי שנתבאר לאל שאין מערבים אלא לדבר מצווה וקטן אינו מחויב ממצוות. מכל מקום יצא בעירוב אמו מאחר שאי אפשר לה להניחו משום שהוא כרוך אחריה. ועוד שגם בקטן יש מצווה לחנכו ולהוליכו לדבר מצווה. ואף על פי שקטן אינו מוזר על תחומין כשם שאינו חייב בשאר המצוות, מכל מקום יש צורך בעירוב בשבילו משום שאם לא כן, יהיה אסור לאדם גדול לצוות לו לצאת חוץ לתחום. וכן אם הגיע לגיל חינוך, יתחייב אביו להפרישו שלא יצא חוץ לתחום, וכן ביום טוב שמותרת הוצאה, יהיה אסור לקחתו בידיים להוציאו חוץ לתחום. ודין זה שקטן יוצא בעירוב אמו, אמור לגבי עירוב אמו בדווקא, אבל כשאביו מניח עירוב לעצמו, אין הקטן יוצא בו. הוכיחה הגמרא שאפילו קטן בן 5 אינו יוצא בעירוב אמו, ומקשה בכך על רב אסי. מיתי והקשו בני הישיבה על דברי רב אסי, שנינו בברייתא הקטן שצריך לאמו יוצא בעירוב אמו, שמניחה לעצמה, ושכבר גדל קצת ואינו צריך לאמו, אין יוצא בעירוב אמו, אלא צריך להניח עירוב נפרד עבורו. ממשיכה הגמרא את הקושייה ומוכיחה שהגיל של אין צריך לאמו הוא פחות מבן 6, ותנא נמי, שנינו גם כן במשנה גבי סוכה, במסכת סוכה בדף כוח עמוד א', כי אי גוונה, כי אין זה. קטן שאין צריך לאמו חייב בסוכה מדי רבנן מדין חינוך, אבל קטן שצריך לאמו לא הגיע לגיל חינוך למצוות סוכה. מאחר שאמו פטורה מסוכה, אינו ראוי לחינוך סוכה שאין להפרישו ממנה, כך אומר הריטב"א. ואבינן באשם במסכת סוכה, עיינו האמוראים בדין הזה של המשנה ושאלו, ואיזה הוא קטן שאין צריך לאמו? אמרי דבי רבי ינאי, אמרו בבית מדרשו של רבי ינאי, אינו צריך לאמו, היינו כל שנפנה שעושה צרכה, ואין אמו מקנחתו. רבי שמעון בן לקיש אמר כל שנעור משנתו, ואינו קורא אמא כדי שתבוא אליו. מפסיקה הגמרא את הקושייה בשביל לתמוע על דברי ריש לקיש. אמא סל כדאי תך, וכי עלה בדעתך שכל שקורא אמא כשנעור משנתו נחשב כצריך לאמו? הרי ילדים גדולים נעמיקרו, ילדים גדולים גם כן לעיתים קוראים אמא כשמתעוררים משנתם. אלא מגיעה הגמרא את הדברים שהובאו בשם ריש לקיש, אלא אימה, אמור בדברי ריש לקיש, כל שנאור משנתו ואינו קורא אימה אימה, שאינו צועק אימה אימה ללא הפסקה עד שהיא באה אליו, ואף שקורא אימה פעם אחת וממתין שתבוא אליו, נחשב אינו צריך לאימו. מבררת הגמרא מהו למעשה הגיל בו מתקיימים השיעורים של רבי ינאי וריש לקיש ונחשב אינו צריך לאימו, ובזה מסיימת את הקושיה על דברי רבסי. וכמה? בן כמה הוא הילד שנפנה ואין אימו מקנחתו ואינו קורא אימא אימא כשמתעורר? משיבה הגמרא כבר 4 או כבר 5, כל אחד לפי חריפותו. דהיינו שמתחילת שנתו החמישית ודאי אינו צריך לאימו. בשיעור זה של בן 4 או 5 נכון גם לפי שיטת רבי ינאי וגם לפי שיטת ריש לקיש. ואף שהם חלוקים ביניהם, עם הגיל שאינו צריך לאימו נקבע על פי נפנה ואין אימו מקנחתו, או על פי נעור ואינו קורא אימא אימא מכל מקום, שני השיעורים הללו הם כבן 4 או כבן 5, אומר הבך בחידושיו. מבואר על כל פנים שלכל היותר מבין 5 נחשב אינו צריך לאימו ואינו יוצא בעירוב אימו, אלא צריך לזכות לו מזון שתי סעודות ולהניח עבורו עירוב בפני עצמו. מכאן סתירה לדברי רבסי שאמר שקטן בן 6 יוצא ידי חובה בעירוב אימו. תרץ את הגמרא בדף פי ב' עמוד ב', אמר רב יהושע בריידר אבידי, רב יהושע ברידי מפרש את דברי רבסי באופן חדש ובזה מתרץ את הקושייה. ודאי כן הוא כמו שהוכחת שמבין 5 אינו נחשב צריך לאימו ואינו יוצא בעירוב שהניחה אימו לעצמה, אלא צריך לערב עליו בנפרד. וגם רבסי סובר כך, וכי כאמר רבסי, מה שאמר רבסי שקטן בן 6 יוצא בעירוב אמו, מדובר כגון שעירב עליו אביו לצפון ואמו ערבה עליו לדרום. ואפילו בר 6 נמי בצוותא דאם איניחא ליה, שאפילו שהוא בן 6, אף שאינו בגדר צריך לאמו, מכל מקום בחברת אמו נוח לו יותר מאשר בחברת אביו, ולכן אמרו חכמים שעירוב אמו הוא שקונה לו ולא עירוב אביו. ומדברי המשנה ברורה בסימן תף יהודה לציף קטן ח' נראה, שדין זה שייך לא רק אם ערב עליו אביו לצפון ואימו ערבה עליו לדרום, אלא גם אם אימו לא ערבה כלל והיא שובטת בעירה, גם כן אומרים שבחבורת אימו נוח לו יותר ואין עירוב אביו קונה לו. שהרי על ידי שמערב עליו אביו לצפון, מפסידו 2,000 ממה שבצד הדרומי של העיר. מביאה הגמרא ברייתא שקשה ממנה על כל האמוראים המוזכרים לעיל. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא קטן כל עוד שצריך לאימו, יוצא בעירוב אימו שמניחה לעצמה, מבארת הברייתא וכמה ועד מתי נחשב צריך לאימו, עד שיהיה בן 6 שנים. דוחה הגמרא מכוח הברייתא הזו את דברי רבי יהושע בר אבידי. תיופתא לרבי יהושע בר אבידי תיופתא. פירחה וסתירה מוחלטת מן הברייתא הזו לדברי רבי יהושע בן רבידי, ונדחתה שיטתו. שהרי הוא אמר שמבין 5 אין קטן יוצא בעירוב אמו וצריך לזכות לו עירוב נפרד, ואילו בברייתא מבואר שעד גיל 6 יוצא בעירוב אמו. ואף על פי שנדחו עיקר דבריו של רבי יהושע בר אבידי, מכל מקום סברתו שקטן בן 6 ומטה נוח לו יותר בחבורת אמו, נשארה גם למסקנה. ולכן לפי מה שמחלקת הגמרא בסמוך שאם אביו בעיר והוא בן 5 צריך לערב בשבילו בנפרד, אם ערב אביו לצפון ואמו לדרום נגרר אחר עירוב אמו, כך אומר המאירי. שואלת הגמרא אם יש סתירה מהברייתא גם לדברי רבסי, לימא תאבי תיופתא דרבסי, האם לומר שברייתא זו היא גם סתירה לדברי רבסי שאמר שקטן בן 6 יוצא בעירוב אמו, ואילו בברייתא נאמר שרק עד בן 6 יוצא בעירובה? תרץ את הגמרא, אמר לך רבסי, רבסי יוכל לתרץ ולומר לך כוונת הברייתא עד ועד בכלל, שגם בן 6 הוא בכלל הדין האמור הוא כדברי רבסי. אומרים התוספות, בדיבור המתחיל עד ועד בכלל, הגמרא לא רצתה לתרץ שהברייתא מדברת באופן שאביו נמצא בעיר ורבסי מדבר באופן שאין אביו בעיר, כדי איך שמחלקת הגמרא לכמן, משום שלפי זה על כוחך היינו צריכים לומר שיש מחלוקת בין רבסי לבין רב ינאי וריש לקיש, שהרי לשיטת רב ינאי וריש לקיש מוכרחים להעמיד את הברייתא דווקא באופן שאין אביו נמצא בעיר. שואלת הגמרא לאמת תאבי תיופתא, האם לומר שברייתא זו הסתירה לדבריהם די רבי ינאי וריש לקיש שנאמרו דבריהם לעיל בדף פי ב' עמוד א', שאינו צריך לאימו היינו כל שנפנה ואין אימו מקנחתו, או שאינו צועק אימא אימא כשמתעורר, ושיעורים אלו מתאימים לקטן בן 4 או בן 5, ואילו בברייתא מבואר שעד בן 6 נחשב כצריך לאימו ויוצא ידי חובתו בעירובה. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הברייתא לבין דבריהם של רב ינאי וריש לקיש. השיעור שאמרו רבי ינאי וריש לקיש נאמר בדאי תאבוי במטה, כשהאביו של הילד נמצא עמו בעיר, שאז כבר מבין 4 או בן 5 אין הילד כרוך כל כך אחר אמו, אלא נכנס ויוצא עם אביו ואינו נקרא צריך לאמו. הברייתא שמבואר בשעת בן 6 נחשב צריך לאמו, מדובר בדלא איתי אבוי במטה, אין אבי הילד נמצא בעיר, שאז הוא כרוך אחר אמו עד גיל 6, ובזה מתורצת גם הקושייה הראשונה של הגמרא על רבסי, לעיל בדף פי ב' עמוד א', שמה שנאמר שבן 4 או בן 5 נחשב כאינו צריך לאמו, מדובר כשאביו בעיר, ורבסי כשאמר שבן 6 יוצא בעירוב אמו, דיבר כשאין אביו בעיר. והריטב"א הוסיף ואומר שמסתבר שאביו לא בעיר, כי אם לא כן, מדוע אמו מערבת? וכן בדברי רבי ינאי וריש לקיש גם כן מסתבר שמדובר שאביו בעיר, שהרי דבריהם נאמרו לגבי חיוב חינוך קטן למצוות סוכה, ורק אביו הוא שחייב בחינוך. כאמור במסכת נזיר דף חפתת עמוד א', כן משמע שאביו נמצא שם. למדנו לעיל במשנה בדף פי א' עמוד ב' שאין אדם מניח עירובי תחומין עבור חברו אלא מדעתו, שהרי ייתכן שאינו רוצה להרוויח 2,000 ממה שבצד זה כדי לא להפסיד 2,000 ממה שכנגדן. ואין חווין לאדם שלא בפניו. הסוגיה דלהלן תדון על הדינים המיוחדים שנאמרו בעניין זה לגבי אדם שמניח עירובי תחומין עבור אנשי ביתו. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מערב אדם עירובי תחומין על ידי בשביל בנו וביתו הקטנים וכן על ידי בשביל עבדו ושפחתו הכנעניים. העבדים חייבים בכל המצוות שאישה חייבת בהם כאמור במסכת מגילה בדף דלת עמוד א', בין לדעתן בין שלא לדעתן, שאפילו אם אמרו שאין רצונם בעירוב זה, עירובו עירוב. והטעם שיכול להניח עירוב עבור בנו וביתו הקטנים בעל כורחם, לפי שכל הנחת העירוב היא לצורך מצווה, שהרי אין מערבים אלא לדבר מצווה, כפי שלמדנו בתחילת הפרק הזה. וכיוון שהוא רוצה לחנך בנו וביתו הקטנים למצווה, אמרו חכמים שיכול לערב עליהם בעל כורחם. ואילו רבינו יונתן כותב שהטעם הוא לפי שהם ברשות אביהם, והטעם שיכול לערב בשביל עבדו ושפחתו הכנעניים בעל כורחם לפי שגופם קנוי לו. ואף על פי שההלכה היא כאמור במסכת ביצה בדף ל"ז עמוד א', שהבהמה והכלים כרגלי הבעלים, כלומר תחומם נקבע לפי תחום בעליהם, בעבד ושפחה הם אומרים כן, לפי שהם שייכים במצוות ולכן צריך לערב עליהם בנפרד. ובין בבנו וביתו הקטנים ובין בעבדו ושפחתו הכנעניים צריך מזון שתי סעודות לכל אחד וצריך לזכות להם על ידי אדם אחר, וכפי שהוא הדין בכל המניח עירוב בשביל חברו. כך המשנה ברורה בסימן תף י' ד' סעיף קטן ב'. אם כן אמר בברייתא מערב אדם על ידי בנו וביתו הקטנים, על ידי עבדו ושפחתו הכנעניים, בין לדעתן בין שלא לדעתן, אבל אינו מערב לא על ידי לא בשביל עבדו ושפחתו העבריים, ולא על ידי ולא בשביל בנו וביתו הגדולים, ולא על ידי ולא בשביל אשתו, אלא מדעתם, אבל אם אין רצונם בעירוב הזה, אין זה עירוב. ואף על פי שבמשנה לאל בדף ע"ט עמוד ב' המחלקת בין בנו וביתו הכנענים לבנו וביתו הגדולים לעניין שיתופי מבואות, מפרשים שם התוספות שכל שסמוך על שולחן אביו נקרא קטן וכל שאינו סמוך נקרא גדול, כאן אין הדין כך, אלא קטן הוא קטן ממש שלא הגיע ל-13, ונקיבה שלא הגיע ל-12 שנים. ואפילו אינו סמוך על שולחן אביו, וגדול הוא גדול ממש שהגיע לגיל זה, ואפילו סמוך על שולחן אביו. ובגמרא לאיל, בדף פי ב' עמוד א' נתבהר שכאשר אדם מניח עירובי תחומין בשביל חברו צריך לעוד יום מבעוד יום, ואז אפילו אם נתרצה רק לאחר כניסת השבת קונה לה עירוב, לפי שאומרים שהוברר הדבר שמבעוד יום היה נוח לו בעירוב. אבל אם לא עוד יום מבעוד יום, אף אם נתרצה לאחר כניסת השבת, אין זה עירוב, שכיוון שלא ידע כלל מבעוד יום, לא שייך לומר שהוברר הדבר שהיה נוח לו. אבל בעניין עבדו ושפחתו העבריים ובנו וביתו הגדולים ואשתו, אין הדין כן, אלא אפילו אם לא הודיעם, אלא לאחר כניסת השבת יוצאים בעירובו. כך אומרים הרשב"א והמאירי, והטעם לפי שבני ביתו שונים משאר כל אדם, משום שהם רגילים אצל בעל הבית, ומן הסתם נוח להם בעירובו. ורק אם אמרו בפירוש שאין נוח להם, אין זה עירוב. כפי שהתברר לכמן. מביאה הגמרא ברייתא דומה שמרחיבה יותר. תניא אידך שנינו עוד בברייתא אחרת, לא יערב אדם עירובי תחומין על ידי, הכוונה בשביל, בנו וביתו הגדולים ועל ידי ובשביל עבדו ושפחתו העבריים, ולא על ידי ולא בשביל אשתו, אלא מדעתן. אבל אם אין רצונם בכך, אין זה עירוב, אבל מערב הוא על ידי בשביל עבדו ושפחתו הכנענים, ועל ידי ובשביל בנו וביתו הקטנים בין לדעתם בין שלא לדעתם. כלומר, אפילו בעל כוחם מועיל לעירוב, הטעם שיכול לערב בשביל עבדו ושפחתו הכנענים, מפני שידן כידו, גופם קנוי לו ולכן יכול הוא לקבוע איכן תהיה שביטתם. ואין הכוונה שהתחום שלהם נגרר אחר תחום רבם, אלא גם אם עירב האדון בשביל עצמו לצפון, יכול לערב לעבדו ולשפחתו לדרום. וכולן שערבו לעצמם ועירב עליהם רבן לרוח אחרת, יוצאים בשל רבן. אבל מה שערבו לעצמם אינו עירוב, חוץ מן האישה, שקונה לה העירוב שהניחה לעצמה, ולא מה שהניח בעלה עבורה, מפני שאישה יכולה למחות ולומר שאינה רוצה בעירוב שהניח בשבילה בעלה. תמהה הגמרא על סיום דברי הברייתא, האישה מה ישנה, במה שונה אישה מעבד עברי ובנו וביתו הגדולים? הרי גם בעניינם שייך הטעם שהם יכולים למחות, ואם כן מדוע דווקא לגבי אישה נאמר שאם ערבה לרוח אחרת עירובה עירוב ולא מה שהניח בשבילה בעלה? משיבה הגמרא אמר רבה, אין כוונת הברייתא לאישה בדווקא, אלא אישה וכל דדה מילה וכל מי שדומה לה, והיינו גם עבד עברי ובנו וביתו הגדולים. ומה ששנינו וכולם שערבו ועירב עליהם רבן יוצאים בשל רבן, מדובר בבנו וביתו הקטנים ובעבדו ושפחתו הכנעניים. מקשה הגמרא סתירה בדברי הברייתא, אמר מר, אמר חכם נאמר בברייתא וכולם שערבו ועירב עליהם רבן יוצאים בשל רבן חוץ מן האישה, מפני שהיא יכולה למחות. מדוקדק, טעם הדמחי, הטעם שאין קונה לה העירוף שהניח בשבילה בעלה לפי שנחשבת כמוכה בו. הסתם הנפקה בדי בעלה, אבל בסתם כשלא אמרה כלום וגם לא ערבה לרוח אחרת, יוצאת בעירוב שהניח בשבילה בעלה, וקשה, הקטן היא רישה. הרי שנינו ברישה של הברייתא שלא יערב אדם בשביל בנו וביתו הגדולים ובשביל עבדו ושפחתו העבריים ובשביל אשתו, אלא מדעתם. מה אילה וכי אין כוונת הברייתא בזה? דאמרי אין, שהם אומרים כן, כלומר מודיעים בפירוש שנוח להם בעירוב. וקשה שהרי מדויק מהסיפה שאפילו אם לא אמרה אישה כלום, קונה לה העירוב שהניח בעלה. תרץ את הגמרא, לא, אין כוונת הרישה שצריך שיאמרו כן. ומה היא מה ששנינו אלא מדעתם? הכוונה דאישתיקו, ששתקו ששתיקתם מתפרשת כהסכמה ולא באתנה אלא להפוק, יחד האמרי לא. להוציא בזה מהאופן שהתנגדו בפירוש ואמרו לא. מנסה הגמרא להקשות ולהוכיח שאם לא אמרו כלום, אין יוצאים בעירובו. הווה הרי שנינו וכולם שערבו ועירב עליהם רבן יוצאים בשל רבן. וסתם ההוא, וכאן מדובר בסתם ששתקו ולא התנגדו בפירוש, וקטני, ועם כל זה שנינו לגבי חוץ מן האישה, דלא נפקי, שאין האישה וכי יוצא בה יוצאים בעירובו, אם הניחו הם לרוח אחרת, ומוכח שאפילו כשאישה שותקת, אינה יוצאת בעירוב שהניח בשבילה בעלה. הרצת הגמרא אמר רבה, כיוון שערבו לרוח אחרת, אין לך מיחוי גדול מזה, שמעשיהם מוכיחים על דעתם, והרי זה כאמרו בפירוש שאין רצונם בעירוב שהניח עבורם. אבל לעולם אם שתקו וגם לא ערבו לרוח אחרת, קונה להם העירוב שהניח בשבילם. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף פי ב' עמוד ב'. המשנה מבררת מהו שיעור המזון שמניחים לשם עירובי תחומין. שואלת המשנה כמה הוא שיעורו של עירוב תחומין ומשיבה מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד מאלו שמניחים עבורם. וזה אינו דומה לעירובי חצירות שדי במזון שתי סעודות לכולם, ששם העירוב הוא משום שאחד אוסר על חברו. ועל ידי העירוב הם כמעורבים. מה שאין כן בתחומין שאין אחד שייך לחברו וכל אחד כשרוצה ללכת חוץ לאלפיים אמה צריך לקנות שביתה לעצמו. לפיכך צריך מזון שתי סעודות לכל אחד. כך המשנה ברורה בסימן תף י' ג' סעיף קטן ג'. וכפי ששנינו לאל בדף חבב עמוד ב' ניתן לערב בכל מיני מאכל חוץ ממים ומלח. ואם מערב בפת צריך שיעור המספיק לשתי סעודות. ואם מערב בלפתן והוא דבר שנאכל כתוספת לפת, נתבהר בגמרא לאל בדף חפתת עמוד ב' שאין צריך שיעור שיסבע ממנו לבד, אלא די בשיעור המספיק ללפת בו את הפת של שתי סעודות. ואף שאין דרך לפתן בלא לחם, בעירוב הקלו, שככל שתרח בכך נתגלה דעתו ששובט הוא שם, כך אומר המאירי. וכשמערב בדבר שאין רגילים לאוכלו, עם פת שיעורו כדי לאכול ממנו לבדו שתי סעודות. הטעם ששיעור מזון העירוב הוא מזון שתי סעודות, לפי שכאשר מניח חוץ לעיר שיעור סעודת לילה וסעודת יום, ניכר הדבר שדעתו לשבוט במקום ההוא ולא בעיר. והגאון יעקב מאיר שהרי בשבת אוכלים שלוש סעודות, ואם כן מן הראוי היה להניח מזון שלוש סעודות, כדי להראות ששם הוא מקום שביטתו, והוא מיישב שאף על פי שמצווה היא לאכול שלוש סעודות, אבל מצד צורכי הגוף של האדם די לו בשתי סעודות. וכיוון שהניח במקום ההוא כל צורכו, גילה שזהו ביתו. אם כן שואלת המשנה כמה הוא שיעורו של עירוב תחומין ומשיבה מזון שתי סעודות לכל אחד ואחד מאילו שמניחים עבורם. מביאה המשנה שיטות התנאים לגבי שיעור המזון של סעודה. שיעור מזון סעודה אחת הוא מזונו של אדם לסעודת יום חול, ולא צריך שיהיה שם מזון לסעודת שבת, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר להפך, שהוא שיעור המספיק לסעודת שבת ולא צריך להרבות במזון עד שיהיה ראוי לסעודת יום חול. וזה וזה בין רבי מאיר ובין רבי יהודה מתכוונים להקל בדיני עירוב ולקבוע שיעור סעודה לפי הסעודה הקטנה מבין אלו שאדם רגיל לאכול, אשר רבי מאיר סבר שבשבת אדם אוכל יותר, כי מתוך שיש לו תבשילים עריבים הוא מרבה באכילתו. והיינו, מתוך שיש לו מאכלים עריבים הוא מרבה באכילת פת יחד עמם, אבל יום חול, שאין לו תבשילים עריבים, מעט באכילת פת. והיינו, שאין ריבוי האכילה של מאכלים עריבים מצד עצמו יכול לגרום לקביעה של שיעור עירוב גדול יותר, שאין שיעור העירוב נקבע, אלא לפי אכילת פת, שהוא עיקר הסעודה. ולכן, רבי מאיר משער לפי סעודת יום חול, ורבי יהודה סבר שבסעודה של שבת אדם אוכל פחות, שמאחר שבשבת אוכל שלוש סעודות, אינו אוכל הרבה בכל סעודה, ולפיכך משער לפי סעודת שבת. מביאה המשנה שיטות רבי יוחנן בן ברוקה ורבי שמעון החולקים על רבי מאיר ורבי יהודה ונותנים שיעור קצוב למזון שתי סעודות. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מזון שתי סעודות הוא כשיעור כיכר, הנמכרת במטבע בשם פונדיון מארבע סעין בסלע. כשארבע סעין של חיטים נמכרות בסלע, והיא כיכר של חצי קו. שהרי בארבע סעים יש 24 קבים, שסעה היא 6 קבים ולארבעה סעים 24 קבים. ובסלע יש 48 פונדיונים. כיצד? שני פונדיון למעה, 6 מעות לדינר, 4 דינרים לסלע, נמצא 48 פונדיונים לסלע. נמצא ש24 קבים נמכרים ב48 פונדיונים, ובפונדיון אחד ניתן לקנות חצי קו. רבי שמעון אומר שיעור שתי סעודות ושתי ידות לכיכר מ3 לקו. שני שלישי כיכר, כאשר גודל הכיכר הוא כזה שיש 3 כיכרות כאלו לקו. והיינו ששיעור סעודה אחת הוא 1/9 מהקו. שבכל קו יש 3 כיכרות ובשני שלישי כיכר יש 2 סעודות. והיינו שכל סעודה היא שליש כיכר, נמצא 9 סעודות בקו. ולפי זה רבי שמעון מייקל יותר, שהרי לפי רבי יוחנן בן ברוקה, יש רק 4 סעודות בקו, כמו שנתבהר לאל שלדעתו שיעור 2 סעודות הוא חצי קו. ובדרך אגב מבארת עכשיו המשנה שיעורים נוספים התלויים בשיטות רבי יוחנן בן ברוקה ורבי שמעון לגבי גודל כיכר שבה שיערו שתי סעודות של עירוב. חצייה של כיכר הוא שיעור לבית המנוגה, שאם שעה אדם בבית המנוגה שיעור זמן המספיק לאכילת חצי כיכר, הבגדים שעליו נטמעים. אדם הנכנס לבית המנוגה, דהיינו בית שנטמע בנגע צרעת, נטמע לאלתר. כנאמר, והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו, יטמע עד הערב. הוא הדין לבגדים וכלים הנכנסים לבית בפני עצמם שהם נטמעים מיד, אבל בגדים שאדם לבוש בהם אינם נטמעים, אלא לאחר שישעה בבית כדי אכילת סעודה. שנאמר, והאוכל בבית יחבס את בגדיו. ופרשו בתורת כהנים בפרשת מצורע שלא מדובר באוכל ממש, אלא בשועה כדי אכילה אף על פי שלא אכל. אז כפי שנתבהר במשנה לדעת רבי יוחנן בן ברוקה, הכיכר הנקנית בפונדיון יש בה שיעור שתי סעודות, אם כן חצייה הוא שיעור סעודה אחת, וזהו שנאמר כאן חצייה לבית המנוגה, שזמן השהייה בבית המנוגה הוא זמן אכילת חצי כיכר שהוא שיעור סעודה. וגם לרבי שמעון אף שהכיכר של שליש הקו ששיער בה יש בה שלוש סעודות, אין זה אלא לגבי עירוף שהקלו חכמים בעניינו, אבל באמת שיעור סתם סעודה לפי רבי שמעון הוא חצי כיכר כזו. וזהו שנאמר כאן גם בנוגע לשיטת רבי שמעון חצייה לבית המנוגה. ולכן בכל מקום בשס שיעור סעודה נקרא פרס, ושיעור זמן הסעודה נקרא כדי אכילת פרס, על שם ששיעורו בכיכר פרוסה, דהיינו חצי כיכר. ועוד מסיים את המשנה ואומרת, וחצי חצייה של כיכר הוא שיעור לפסול את הגבייה, לפסול את הגוף, שגזרו חכמים שאדם הוא אוכל מאכלים טמאים בשיעור חצי סעודה, נפסל גופו לתרומה עד שיתבול. אין הכוונה למאכלים האסורים, אלא למאכלים מותרים שנטמאו ומותר לאוכלם בתאומתם אפילו לכהן, אלא שאחר כך צריך לתבול בשביל לאכול תרומה. וטעם הגזירה לפי שחששו שאדם יאכל מאכלים טמאים ובעודם בתוך פיו, ישתה משקה של תרומה, וכשיגע המשקה באוכל יטמע, והתורה אסרה לטמות תרומה. ולכן גזרו חכמים שאוכל מאכלים טמאים לא יהיה רגיל בתרומה כלל. וזה אחד משמונה עשר הדברים שגזרו בעליית חנניה, כאמור במסכת שבת בדף י' עמוד א'. לא היה המשנה שלנו בדף פי ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מבארת מהו השיעור של שתי סעודות בינוניות לפי רבי מאיר ורבי יהודה. אבל לרבי יוחנן בן ברוקה ורבי שמעון כבר נתבאר השיעור במשנה. שואלת הגמרא, וכמה הוא מזון שתי סעודות בינוניות לשיטת רבי מאיר ורבי יהודה? ולמרות שכבר נתבאר במשנה שלפי רבי מאיר ורבי יהודה שיעור הסעודה לעניין העירוב נקבע בכל אחד ואחד לפי מזונו שהוא רגיל לאכול, אם ביום חול ואם בשבת, עדיין יש צורך לברר מהו השיעור של הסעודה בינונית לסתם אדם, ושתי סיבות לכך. בגמרא לעיל בדף למד עמוד א' מבואר שמה שאמרו שמשערים לכל אחד כפי מזונו לא אמרו אלא להקל. שאדם האוכל פחות מהרגיל כגון זקן או חולה, די לו בסעודה מועטת שהוא אוכל בדרך כלל. אמנם אדם האוכל יותר מהרגיל, רעבתן, בטלה דעתו אצל כל אדם ודינו שמערב בסעודה בינונית, ואם כן צריך לברר מהו השיעור של הסעודה הבינונית. וזוהי שאלת הגמרא כאן. וגם בסתם אדם שאינו לא חולה ולא זקן ולא רעבתן, ישתם שני דרכים לקבוע שיעור סעודתו. הדרך הראשונה כפי שהוא עצמו מכיר שיעור סעודתו, לרבי מאיר ביום חול ולרבי יהודה בשבת, ודרך השנייה שאינו נזקק לבדוק בעצמו מהו בדיוק כמות האוכל הנצרך בשבילו, אלא מערב כפי הסעודה הבינונית של כל אדם. אם כן, שואלת הגמרא, וכמה הוא מזון שתי סעודות? אמר רב יהודה, אמר רב יהודה בשמו של רב, תרתי ריפתי איקרייתא, שני לחמים של איקרים שהם עובדי האדמה בחרישה בשברים, וכשהולכים לעבודתם לשדה רגילים לקחת עמם לחמים בגודל מסוים, ושני לחמים כאלה הם מזון שתי סעודות לעניין עירוב. רב עדה בר רב אמר, תרתי ריפתא נער פפייתא, שני לחמים שרגילים לאפות במקום ששמו נער פפה. ולמעשה אין לנו בבירור מהם שיעורי הלחמים של האיכרים או של נער פפה. אבל אל בתוספות בדף פ' עמוד ב', דיבור המתחיל אגב, מבואר ש18 גרגרות תאנים יבישות הוא שיעור של שתי סעודות. ומוכח במסכת שבת בדף צד א' עמוד א', שכביצה שווה לשני כזיתים, ושיעור גרוגרת גדול יותר מכזית, ואם כן שתי גרגרות הם יותר מכביצה, ולפי זה 18 גרגרות שהוא שיעור שתי סעודות יותר מתשע ביצים. מבררת הגמרא עם ההלכה כרבי מאיר או כרבי יהודה. ומשמע שפשוט להגמרא שאין ההלכה לא כרבי יוחנן בן ברוקה ולא כרבי שמעון. אומרים התוספות לעיל בדף פי עמוד ב' בדיבור המתחיל אגב. אמר לרב יוסף ברי דרבה. אבוך כמן סביר עלי. כמו איזה שיטה סבר אביך כרבי מאיר או כרבי יהודה שההלכה היא בידינו בעירוף שמשערים לכל אחד כפי מזונו, ואם בא אדם לשער בעצמו, באיזה סעודה ישער בשל שבת כשיטת רבי יהודה או בשל חול כרבי מאיר? אמר רב יוסף בנו של רבה, אבא שלי כרבי מאיר סביר עלי, סובר כרבי מאיר שמשערים לפי סעודת יום חול שהיא סעודה קטנה יותר משל שבת. אמר רב יוסף ענה נמי, אני גם כן כרבי מאיר סביר עלי. אני סובר כמו רבי מאיר שסעודת חול קטנה יותר משל שבת ובא משערים מזון העירוב. דהי כרבי יהודה, שהרי אם כרבי יהודה שסעודת שבת היא סעודה קטנה יותר, קשיא עד אמרי אינשי, קשה ממה שרגילים אנשים לומר, רב חלבסים משכיח. המעיים מתרווחים לפנות מקום לדבר מתוק, וכיוון שבשבת יש לאדם מאכלים הרעיבים, ודאי שהוא מרבה באכילתו יותר מאשר ביום חול, שאז הוא אוכל מאכלים פשוטים. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, מכיכר בפונדיון, מארבע סעין בסעלה, ורבי שמעון אומר, שתי ידות לכיכר, משלוש לקו. מביאה הגמרא ברייתא בנוגע לדברי משנתנו, תנא שנינו בברייתא, וקרובין דבריהם של רבי יוחנן בן ברוקה ורבי שמעון להיות שווין. ואין ביניהם אלא הפרש מועט. תמהה הגמרא על הברייתא הזו, מידמי וכי יש דמיון בין דבריהם? והרי לפי שיעורו של רבי יוחנן, יש ארבע סעודתא לקווה. ארבע סעודות לקו. כמו שנתבאר במשנה, שהרי אמר ששיעור שתי סעודות הוא כיכר הניקחת בפונדיון, כשארבעה סעים של חיטים נמכרים בסלע, ופונדיון הוא 1 חלקי 48 מסלע, וקו הוא 1 מחלקי 24 מארבע סעין. נמצא שהכיכר הניקחת בפונדיון היא כיכר של חצי קו, וכיכר זו עם מזון שתי סעודות, נמצא שישנן ארבע סעודות בקו. ולפי השיעור של רבי שמעון, 9 סעודות לקו, ששיעור סעודה אחת, שליש כיכר כשיש שלוש כיכרות בקו. מתרץ את הגמרא, אמר רב חיסדא, רבי יוחנן בן ברוקה לא אמר ששיעור הכיכר שיש בה שתי סעודות הוא חצי קו, אלא שהיא כיכר הנקנית מן החנווני בפונדיון, בזמן שארבע סעים של חיטים נמכרים בסלע. ואומנם לפי חשבון זה המחיר של חצי קו החיטים הוא פונדיון, אבל זהו המחיר ששילם החנווני עבור חצי קו חיטים. אבל כשהוא מוכר כיכרות לחם, נוסף על מחיר זה שכר הטרחה בתחינה ואפייה, כך שבסופו של דבר, אם באת לשער כמה חיטים יש בכיכר הנמכרת בפונדיון, צא מהם שליש לחנווני, תוציא מחצי קו חיטים שקנה חנווני בפונדיון, תוציא שליש לסחרו, ונמצא שהוא מוכר בפונדיון כיכר העשויה משני שלישי חצי קו, שזהו שליש קו. מקשה הגמרא והקטי, ועדיין אין דברי רבי שמעון ורבי יוחנן בן ברוקה קרובים זה לזה, דלמר שלשיטת רבי שמעון יש 9 סעודות לקו, ולמר שיט ולרבי יוחנן בן ברוקה 6 סעודות לקו, כי כפי שנתבהר הכיכר ששיער במזון שתי סעודות היא שלישית הקו, נמצא שכל סעודה היא שישית הקו. תרץ את הגמרא באופן אחר, אלא צריך לומר כאידך, כממרה אחרת של רב חיסדא, דאמר צא מהם מחצה לחנווני, תוציא מחצי קו חיטים שקנה חנווני בפונדיון, מחציתם לסחרו, ונמצא שמוכר בפונדיון כיכר העשויה מרבע קו חיטים. אז כאן ובכל הסוגיה מוכח שהשיעורים של רבי יוחנן בן ברוקה ושל רבי שמעון הם שיעורים של חיטים ולא של פת אפויה. ולפי זה גם שיעור חצי כיכר לעניין בית המנוגה, שהוא שיעור של 4 ביצים לפי רבי שמעון ו3 לרבי יוחנן, הן 4 ביצים של חיטים, וכן שיעור חצי חצייה לפסול את הגבייה שהם 2 ביצים, הכוונה לשתי ביצים של חיטים, אבל שיעור פת האפויה עשויה מחיטים אלו שונה. כך כותב הרשש. שואלת הגמרא והקטי, ועדיין קיים הבדל ניכר בין שיעוריהם של התנאים, דלמר של רבי שמעון יש 9 סעודות לקו, ולמר תמני לרבי יוחנן בן ברוקה יש 8 סעודות לקו. כפי שנתבהר, הכיכר ששיער במזון 2 סעודות זה רבע הקו, נמצא שכל סעודה היא שמינית הקו. משיבה הגמרא, אכן כן, ובעין ודקה אמר, זה מה שאומר התנא של הברייתא, וקרובים דבריהם להיות שווים. שיעוריהם קרובים אף שיש הבדל מועט ביניהם. מקשה הגמרא סתירה בין שתי הממרות של רב חיסדא. קשיא דרב חיסדא דרב חיסדא, שתי הממרות של רב חיסדא שהובאו לעיל, סותרות אחת את השנייה. בראשונה הוא אמר, צא מהם שליש לחנווני, ובשנייה אמר, צא מהם מחצה לחנווני. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בדברי רב חיסדא. עד הקיה יבא על הבית ציווי. בממרה הראשונה מדובר שבעל הבית נותן לחנווני עיצים להסקת התנור לצורך האפייה, שאז אין החנווני מסתכר על השליש, עד לא יאיב בעל הבית ציווי. בממרה השנייה מדובר שאין הבעל הבית נותן עיצים, והחנווני משתמש בעיצים שלו, ואז מסתכר מחצה. אומרת הגמרא שנינו במשנה חצייה לבית המנוגה, וחצי חצייה לפסול את הגבייה. מביאה הגמרא בדף פ"ג עמוד א' ברייתא, המתייחסת למשנתנו ומוסיפה על דבריה. תנא השנה תנא בברייתא, וחצי חצי חצייה, דהיינו שמינית של כיכר שבה שיערו התנאים, מזון העירוב, כל אחד כשיטתו, הוא שיעור מאכל הראוי לטמא טומאת אוכלין. מאכל טמא אינו מטמא מאכלים ומשקים, אלא כשיש בו במטמא שיעור מסוים. ונמצא של רבי יוחנן בן ברוקה שיעור זהו 3/4 ביצה, ולרבי שמעון ביצה. שהרי נתבהר בגמרא ליל בדף פ"ב עמוד ב' של רבי יוחנן בן ברוקה, שיעור הכיכר הוא רבע קו, והכוונה ל6 ביצים, שקו הוא 24 ביצים, ולפי זה חצי כיכר שהוא שיעור לבית המנוגה הן 3 ביצים, וחצי חצייה שהוא שיעור לפסול את הגבייה היא ביצה וחצי, וחצי חצי חצייה הוא שיעור טומאת אוכלין והוא 3/4 ביצה. ולרבי שמעון שאמר במשנתנו שכיכר היא שליש הקו, הם 8 ביצים, חצי כיכר הם 4 ביצים, חצי חצייה 2 ביצים, וחצי חצי חצייה ביצה אחת. שואלת הגמרא, מדוע הדין של הברייתא לא הוזכר במשנתנו, ותנא דידן מה איתמה לא תני טומאת אוכלין? התנא שלנו במשנה, מדוע לא שנה שיעור טומאת אוכלין? הרי כיוון שהתחיל להזכיר שיעורים המחושבים לפי חלק מסוים של הכיכר, כשאמר חצייה לבית המנוגה וחצי חצייה לפסול את הגבייה, היה לו להמשיך ולומר וחצי חצי חצייה לטמא טומאת אוכלין כדרך שממשיכה הברייתא. מתרץ את הגמרא, התנא של משנתנו לא שנה חצי חצי חצייה לטמא טומאת אוכלין, משום דלא שבו שיעורה יהיו להדדי, משום שאין השיעורים שווים. כלומר, השיעור של טומאת אוכלין אינו שווה בדיוק לחצי שיעור של פסול גבייה ואינו שווה בדיוק לרבע שיעור של בית המנוגה. אבל שיעור פסול גבייה שווה בדיוק לחצי שיעור של בית המנוגה. אלא יש אומרים קצת פחות ויש אומרים קצת יותר כדי להלן. אם היה שונה התנה במשנה חצי חצי חצייה, לתמת תומת אוכלין, דבריו היו לא מדויקים. ומביאה הגמרא מקורות לתירוץ הזה. דתניא שנינו בברייתא כמה הוא שיעור חצי פרס לפסול את הגבייה מתרומה באכילת מאכלים טמאים, שתי ביצים, בינוניות הכוונה חסר כי מה חסר מעט, אילו הם דברי רב יהודה. שהרי פרס שהוא שיעור סעודה לבית המנוגה הוא שישית הקו, כמו שנתבהר בדברי רבי שמעון במשנתנו. שרבי שמעון חלק במשנתנו, אם פרס הוא שישית הקו או שמינית הקו, ורב יהודה וכן שאר התנאים שבברייתא כאן סוברים כרבי שמעון שפרס הוא שישית הקו, שהם ארבע ביצים. וקיים אלן שקבו 24 ביצים, ולפי זה פרס הוא 4 ביצים, וחצי פרס הוא 2 ביצים בדיוק. אלא שרבי יהודה סובר שכשאמרו שיש בקו 24 ביצים, שזהו השיעור המסור לנו מזמן משה רבינו, שיערו זאת לפי ביצים קטנות יותר מהביצה הבינונית המצויה בזמן התנאים. ולכן אם נמדוד את הקו לפי הביצים המצויות בזמן רבי יהודה, נמצא בו קצת פחות מ-24 ביצים. ולפי זה שיעור חצי פרס הוא מעט פחות משתי ביצים. רבי יוסי אומר חצי פרס הוא 2 ביצים שוחקות, מרווחות. לשון שוחק הוא כעניין האדם השוחק שפוסק את שפתיו ומתרחבות, שכל ביצה נמדדת בתוספת מועטת, שכן ביצים ששיערו בהם בזמן משה היו גדולות יותר מהביצה הבינונית שבזמן התנאים, וכן שיער רבי, כלי מידה בשיעור שאה אחת שהובאה לפניו, והיו מוחזקים בו שהוא מדויק מימות הראשונים, ומצא למניין קווים שבו יותר מ-24 ביצים לקו, ולפי זה שיעור פרס הוא יותר מ-4 ביצים, וחצי פרס הוא 2 ביצים ועוד, וכמה הוא שיעור ועוד? זהו אחד מ-20 בביצה, כלומר על כל ביצה וביצה יש להוסיף 1 חלקי 20 ממנה, שזהו ההפרש בין הביצים שבזמן משה שהיו גדולות יותר לביצים שבזמן התנאים. מסיימת הגמרא את ראייתה ששיעור תומת אוכלין אינו שווה לחצי שיעור פסול גבייה. ואילו גבי תומת אוכלין תניא, שנינו בברייתא רבי נתן ורבי דוסא אמרו, כביצה שאמרו שזהו שיעור של תומת אוכלין, מודדים אותה כמוה הוא כקליפתה, כביצה עם קליפתה, וחכמים אומרים כמוה בלא קליפתה, כביצה מבושלת בלא קליפתה. ומבואר מתוך הדברים שלכל השיטות אין שיעור תומת אוכלין שווה לחצי שיעור פסול גבייה, שכן לפי רבי נתן ורבי דוסא שיעור תומת אוכלין הוא כביצה עם קליפתה בדיוק, ואין זה מתאים לחצי שיעור של פסול גבייה, ולשום שיטה מבוארת בברייתא לעיל. שלפי רבי יהודה בברייתא לעיל, חצי שיעור פסול גבייה הוא ביצה חסר קימה, והוא פחות מהשיעור המדויק של ביצה עם קליפתה, ולרבי יוסי היא ביצה שוחקת בקליפתה, והוא יותר מהשיעור הזה. ולרבי היא ביצה בקליפתה ועוד תוספת. וגם לפי חכמים בברייתא כאן, ששיעור תומת אוכלין הוא כביצה בלא קליפתה, אין זה שווה לחצי שיעור של פסול גבייה מהשיעורים המבוארים בברייתא לעיל. שלפי רבי יהודה חצי משיעור פסול גבייה הוא כביצה עם קליפתה פחות כמעה, הוא יותר מכביצה בלא קליפתה. וכל שכן שאין זה מתאים לפי רבי יוסי ורבי שלדבריהם חצי שיעור של פסול גבייה הוא יותר מכביצה עם קליפתה. ומשום כך לא שנה התנה של משנתנו וחצי חצי חצייה לתמת תומת אוכלין שאין זה מדויק הוא כמו שנתבהר. והתנה של הברייתא שכן שנה הזאת אפשר שלא יקפיד על חוסר דיוק מועט. מבארת הגמרא שהברייתא משערת שיעור חצי פרס בשתי ביצים אינה מוסכמת לכל התנאים. אמר רף רמבר פאפה, אמר רף חיסדא בשמו של רף חיסדא, ברייתא זו ששיערה חצי פרס בשתי ביצים עם שינוי מועט, של רבי יהודה הוא קצת פחות ולרבי יוסי ורבי הוא קצת יותר, זוהי דברי רבי יהודה ורבי יוסי בלבד, אבל חכמים אומרים ששיעור חצי פרס לפסול הגבייה הוא כביצה ומחצה שוחקות. שואלת הגמרא, ומן חכמים? מי הם חכמים? משיבה הגמרא, רבי יוחנן בן ברוקה שסובר במשנתנו לעיל בדף פי בית עמוד בית, שפרס הוא שמינית הקו והם שלוש ביצים, וחצי פרס הוא ביצה וחצי, ואילו רבי יהודה ורבי יוסי בברייתא סוברים כרבי שמעון במשנתנו, שפרס הוא שישית הקו והן ארבע ביצים, וחצי פרס הם שתי ביצים. מקשה הגמרא שדברי רב חיסדא פשוטים ואין בהם צורך, פשיטה, פשוט שהדבר תלוי במחלוקת, ושלדברי רבי יוחנן בן ברוקה שיהיו חצי חצייה וכביצה וחצי, כמו שביאר רב חיסדא עצמו לעיל בדף פי בית עמוד בית את דבריו במשנתנו. מתרצת הגמרא, אכן פשוט שלפי רבי יוחנן בן ברוקה עיקר השיעור הוא כביצה וחצי. אמנם רב חיסדא שוחקות עתה להשמוענן. רב חיסדא בא להשמיע שיש לשער בביצים שוחקות, כלומר שיש להוסיף מעט על כל ביצה. וטעם הדבר נראה כפי שנתבהר לאל בשיטת רבי יוסי ורבי, שהביצים בתקופת התנאים נתקטנו לעומת הביצים שבדור המדבר, ולכן יש להוסיף מעט על כל ביצה. מביאה הגמרא מעשה ברבי שבדק כמה ביצים יש בשאה ודנה לגביו. כי עתה רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר שיגר בוניוס, איש בשם בוניוס שלח לרבי מודיה דה קונדיס, שאה בשם קונדיס דה מין נאוסה, ממקום ששמו נאוסה, שהיו מוחזקים בה, שהייתה מדויקת מימות הראשונים, ושיהיה רבי מעתן ו-17 ביעין, ובדק אותה רבי ומצא שיש בה 217 ביצים. וערערת הגמרא באיזה סוג שאה מדובר, שכן שאה וכן כל שאר המידות כגון קו ולוג, היא מידה ידועה כבר מתקופת דור המדבר, וכשבאו ישראל ירושלים הגדילו את כל המידות והוסיפו עליהם חמישית, כך ששאה ירושלמית שווה לשאה מדברית בתוספת חמישית. וכשבאו לציפורי חזרו והגדילו את המידות שינית והוסיפו עליהם עוד חמישית, כך שלמעשה קיימים שלושה סוגי שאה, שאה מדברית, ירושלמית וציפורית. שואלת הגמרא, השאה, שאה זו שהובאה בפני רבי דאיכה, מאיפה היא? כלומר, איזה סוג שאה היא? אידה מדברית, אם זו שאה מדברית, הרי 144 ביצים אביה. כך היא צריכה להיות, שהרי שאה היא שישה קבים וקו ארבעה לוגים, ולוג שישה ביצים, הרי 24 ביצים לקו, ו-144 לשאה, ואילו בשאה של רבי היו 217 ביצים. אידי ירושלמית, אם השאה של רבי שאה ירושלמית יש בה תוספת של חמישית ביחס לשאה המדברית, אם כן, 173 ביצים אביה. 173 ביצים זה יוצא, שהרי 1 חלקי 5 מ-144 ביצים הם 29 ביצים חסר חומש. וזוהי התוספת שיש להוסיף על 144 ביצים של שאה המדברית, כך שבסך הכל יוצא 173 ביצים פחות חומש ביצה. והגמרה לא מדקדקת בהפרש הקטן הזה, ואילו בשאה של רבי היו 217 ביצים. מידי ציפורית, ואם השאה של רבי היא שאה ציפורית, שיש בה תוספת של חמישית ביחס לשאה הירושלמית, אם כן 207 ביצים אביין. שהרי 1 חלקי 5 מ-173 ביצים של השאה הירושלמית הם קצת יותר מ-34 ביצים. וזוהי התוספת שיש להוסיף על 173 ביצים, כך שבסך הכל יוצא 207 ביצים בקירוב. המספר המדויק הוא 207.36, ואילו בשאה של רבי היו 217 ביצים, נמצא שהשיעור של רבי אינו מתאים לא לשאה מדברית, לא לשאה ירושלמית ולא לשאה ציפורית. תרץ את הגמרא לעולם מדובר בשאה דציפורית שיש בה 207 ביצים. והייתי חלת השדי עליו, ואווה שיעור חלתה ואוסף עליהן. כלומר, שאה זו שהובה לפני רבי הייתה שאה ציפורית בתוספת שיעור חלתה. וכשיתלו חלתה, תעמוד על שאה, ושיעור חלה הוא 1 מ-24. החלה שמפרישים מן העיסה אין לה שיעור מן התורה, ואפילו יפריש כשעורה פתר את העיסה, ומדרבנן מפרישים 1 מ-24 מן העיסה כדי שיהיה בשיעור מתנה לכהן. כך הרמב"ם בהלכות ביקורים פרק ה' הלכה א'. דוחה הגמרא ואומרת, חלתה כמה אביין, כמה הוא שיעור חלה של 207 ביצים, דהיינו כמה הוא 1 חלקי 24 מ-207, תמני, 8 ביצים בקירוב, וכשתוסיף 8 על 207, הקטי בצר לי, עדיין זה פחות מ-217 ביצים ששיער בהם רבי. חוזרת הגמרא מהתירוץ הקודם, ומתרצת באופן אחר, אין מדובר כאן בתוספת שיעור חלה, אלא הייתי ועודות דרבי שדי עליו. תביא ותוסיף על כל ביצה שבמניין ה-207 ביצים שבשאה ציפורית, תוספת של ועוד ששיער רבי ומצא שנתקטנו הביצים, כך שהביצה של דור המדבר שווה בגודלה לביצה שבתקופת התנאים, בתוספת ועוד, שיעור ועוד הוא 1 חלקי 20 של ביצה. מקשה הגמרא היא אחי אבל התפי, אם כן שצריך להוסיף על כל ביצה 1 חלקי 20, ייצא בסך הכל יותר מ-217 ביצים, שהרי התוספת שצריך להוסיף על 207 ביצים, שהיא 1 חלקי 20 מהם, הם קצת יותר מ-10 ביצים. וגם מה שאמרנו שיש בשאה ציפורית 207 ביצים, אין זה מדויק, ובאמת יש בה קצת יותר. ואם כן בסך הכל יוצא שאין יותר מ-217 ביצים ששיהיה רבי, זה יוצא 217.728, תרץ את הגמרא, אכן המידה הכילה קצת יותר מ-217 ביצים. אבל כיוון דלא אביה כביצה לא חשיב לי, כיוון שאין בתוספת הפרש שיעור של ביצה שלמה, לא יחשיב אותה רבי וחישב רק את הביצים השלמות שהם אכן 217. מביאה הגמרא ברייתא עוסקת בשיעורי שאה ומבררת את דבריה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא כשבאו ישראל לירושלים, הגדילו את המידות, והסיבה לשינוי המידות בירושלים ובציפורי לא נתבררה. וכשהגדילו את המידות כך ששאה ירושלמית יתירה על מדברית, מדברית הכוונה שיעור שאה שהיה בדור המדבר, שאה ירושלמית יתרה עליה שטות, שישית, והיא שישית מלבר מבחוץ, כלומר, שהתוספת נמדדת ביחס למניין הנוצר לאחר ההוספה. והיינו שישית מהשאה הירושלמית, אבל ביחס לשאה המדברית היא תוספת של חמישית, וכשבאו לציפורי חזרו והגדילו את המידות שינית, והמידה של שאה ציפורית יתרה על הירושלמית, שטות, שישית מבחוץ, שהיא חמישית משיעור השאה הירושלמית, נמצאת של ציפורית, יתרה על מדברית, שליש. ותכף הגמרא תפרש את המאמר הזה. מבררת הגמרא את כוונת סיום דברי הברייתא, שואלת הגמרא, מה ששנינו נמצאת ציפורית יתירה על מדברית שליש, שליש דמן, של איזו מידה מהמוזכרות כאן? הילי, מה אם תאמר שהיא שליש דמדברית של שאה מדברית? אי אפשר לומר כן, מכדי הרי, שליש דמדברית כמה אביה כמה היא? 40 ותימניה, 48 ביצים היא, שהרי בשאה מדברית יש 144 ביצים, ואילו עוטפה שיטין ותלת, ואילו ההפרש בין ציפורית למדברית הוא 63 ביצים, שכן בשאה ציפורית יש 207 ביצים. כפי שביארנו לאל, ובמדברי 144 ביצים, נמצא שההפרש הוא יותר משליש של מדברית. מנסה הגמרא לפרש באופן אחר, ואל השליש זו היא שליש די ירושלמית. דוחה הגמרא, שליש דידה, שליש של הירושלמית, כמה אבי כמה היא? 50 נוטמניה נקי טילטה. 58 ביצים פחות שליש ביצה, שהרי בסייה ירושלמית יש 173 ביצים. ואילו עוטפה, שיטינו תלת, ואילו ההפרש בין ציפורית למדברית היא 63 ביצים. ואלה מנסה הגמרא לפרש באופן אחר, השליש הזה זה שליש דה ציפורית, דוחה הגמרא, שליש דידה. שליש של ציפורית כמה אביה כמה היא, 70 נקי חדה. 70 פחות 1, היינו 69 ביצים, שהרי בסייה ציפורית יש 207 ביצים. ואילו עוטפה, ואילו ההפרש בין ציפורית למדברית זה 63 ביצים. אלא אמר אביר מיה, מביאה הגמרא תירוץ חדש. אחי כאמר, כך כוונת התנה, נמצאת סייה של ציפורי, יתירה על מדברית קרוב לשליש שלה. שהשליש של ציפורית היא 69, וההפרש בין ציפורית למדברית היא 63, והרי זה קרוב לזה. ושליש שלה שהיא 69, קרוב למחצה דמדברית, שהוא 72 ביצים. שהרי סייה מדברית יש בה 144 ביצים. מקשה רבינה ומפרש באופן אחר. מה תקיף לרבינה? מקשה על כך רבינה, מידה קרוב קרוב קטני. וכי שנינו בברייתא שדבריה נאמרו בקירוב עד שנוכל לפרש שיש בחשבון המבואר בה חוסר דיוק כל כך משמעותי? אלא אמר רבינה, אחי כאמר, כך היא כוונת התנה במה ששנה נמצאת של ציפורית יתירה על מדברית שליש. הכוונה היא נמצאת שליש של ציפורי בוועודיות של רבי. שליש של סאה ציפורית המשוערת בתוספת ועוד שמצא ברבי ששיער אותה ב-217 ביצים, והשליש שלה 72 ושליש ביצה. יתירה על מחצה של סאה מדברית, שליש ביצה. שהרי סאה מדברית היא 144 ביצים, ומחציתה 72 ביצים. היינו, כשמשערים אותה בביצים גדולות שהיו בדור המדבר, ונמצא שמספר הביצים שבסאה ציפורית משוער כאן לפי ביצים הקטנות שבזמן רבי, ומספר הביצים שבסאה המדברית משוער לפי ביצים גדולות יותר. ולפי מה שאמר רבינה שכוונת הברייתא לסאה ציפורית בוועודיות של רבי, ש-217 ביצים יהיו שווים גם דברי רב ירמיה. שההפרש בין ציפורית למדברית הוא 73 ביצים, וזה אכן קרוב מאוד לשליש ציפורית, שהוא 72 ושליש ביצה, וכן השליש של ציפורית שהם 72 ושליש, קרובה מאוד לחצי מדברית שהם 72 ביצים. ואין להקשות על זה שאחרי הכל, אין זה מדויק והברייתא לא שנתה את המילה קרוב, שכיוון שזה חוסר דיוק קטן מאוד, פחות מכביצה, לא דקדקה בו הברייתא. יוצא לפי זה שרבינה אינו חולק על רב ירמיה, לעד הרבה, בדבריו מתבהרת הכוונה שבדברי רב ירמיה. רק שרבינה מוסיף לפרש את הברייתא באופן מדויק לגמרי, שכוונתה להפרש של שליש ביצה. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא המבררת שיעור המחויב בחלה. נאמר בתורה בספר במדבר פרק ט"ו פסוק י"ט, והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם, ראשית הריסותיכם חלה תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה. והיא מצוות עשה להפריש חלק מהעיסה, והוא הנקרא חלה. החלה היא כתרומה לכל דבריה שניתנת לכהן ואסורה באכילה לזרים, והחלק המופרש אין לו שיעור מן התורה. אבל מדי רבנן יש שיעור של 1 מ-24. העיסה אינה מתחייבת בהפרשה, אלא אם כן יש לה שיעור מסוים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק ראשית הריסותיכם, ומשמע שחיוב חלה הוא כשתלושו כדי עיסותיכם, כדי עיסת המדבר, עיסה שאתם רגילים ללוש במדבר. וכמה עיסת המדבר? זו כמות העיסה שהיו עושים מהמן, שכן בני ישראל במדבר היו מכינים מהמן עיסה והיו עופים ומבשלים אותו. ושיעור המן בכל יום הוא עומר, ככתוב, לקטו ממנו איש לפי אוכלו עומר לגולגולת, ושיעור העומר ידוע מדכתיב, והעומר הסירית איפהו, ואיפה 3 סעין. כמו מבואר בספר יחזקאל פרק מ"ה פסוק י"א, שאיפה היא הסירית הקור, וידוע שקור הוא 30 סעה, נמצא שאיפה 3 סעין. וסעה 6 קבים וקו 4 לוגים, הרי שאיפה היא 72 לוגים, והסירית איפה 7 לוגים וחומש הלוג. חומש הלוג הוא ביצה וחומש ביצה, שהרי לוג הוא 6 ביצים. ובסך הכל שיעור חלה הוא 43 ביצים וחומש ביצה. וכל המידות המוזכרות כאן הן מידות נפח ולא משקל. מכאן אמרו 7 רבעים של קו, ואיינו 7 לוגים קמח. ועוד, ועוד הכוונה לחמישית הלוג חייבת בחלה, שהן 6 רבעים של לוג של מידה ירושלמית, שכן בירושלים הוסיפו שישית על המידות, כמו שנתבהר בגמרא לאיל, בדף פ"ג עמוד א', והיא שישית ביחס למידה החדשה שלאחר ההוספה, אבל ביחס למידה הישנה היא חמישית, כך שלוג ירושלמי מכיל יותר מלוג מדברי, והכמות של 7 וחומש לוגים מדבריים שווה ל6 לוגים ירושלמים, שהרי 6 מדברים שווה ל5 ירושלמים, ונשאר לנו עוד לוג וחומש שהם 6 חומשי לוג, והם שווים ל5 חומשי לוג ירושלמי. והיינו עוד לוג ירושלמי שלם, וסך הכל הם 6 לוגים ירושלמים, שהן 5 רבעים לוגים במידה של ציפורי, שגם בציפורי הוסיפו עוד שישית על המידות, כך ש6 לוגים ירושלמים שווים ל5 ציפוריים. מכאן אמרו, מכמות המן שהייתה יורדת מן השמיים בכל יום לכל איש ואיש, שהוא עומר לגולגולת, למדו חכמים שזהו שיעור המזון הראוי לאדם, ואמרו שאדם האוכל בכל יום כמידה זו, הרי זה בריא לפי שאוכל כל צורכו, ומבורך לפי שאינו אוכל יותר מדי. וכותב היעבץ שכל הנאמר בגמרא כאן הוא לאדם בינוני שבדורם. האוכל יתר על כן, הרי זה רעבתן. האוכל פחות מכאן, הרי זה מקולקל במעב, שאין בו כוח לאכול. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים פ"ב ופ"ג, במסכת עירובין עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע נקטה המשנה כדוגמה לעירובי תחומין את הרוצה לילך לבית האבל או המשתה? שאלה שנייה, כיצד יוצא קטן בעירוב אמו והרי לא שייך בו מצווה? תשובה בתוספות. שאלה שלישית, לרב אסי, איזה קטן יוצא בעירוב אמו והאם צריך שתוסיף בעבורו? שאלה רביעית, לרבי ינאי וריש לקיש, איזה קטן כבר אינו יוצא בעירוב אמו? שאלה חמישית, כשעירב לבנו וביתו והלכו אף הם וערבו לעצמם, אחר איזה עירוב הולכים? שאלה שישית, כמה הוא שכרו של החנווני ביחס למחיר הכיכר? שאלה שביעית, למה השיעור בחצי כיכר ולמה ברבע? שאלה שמינית, כמה שיעור סעודה לרבי שמעון? שאלה תשיעית, כמה הוא שיעור אוכל טמא יכול לטמא אוכלים אחרים? והשאלה האחרונה, מה לומדים מהפסוק ראשית הריסותיכם חלה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי י' ב' בחשוון תשפ"א, ערב שבת קודש פרשת לך לך. סיימנו ללמוד כמעט בסייעת הדשמיה הגדולה את דפים פי ב' ופי ג' במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש ושמח בעזרת השם ובישועתו הבא עלינו לטובה, יום ראשון י' ד' בחשוון תשפ"א, ונלמד את דף פי ד' במסכת עירובין. השתבח שמו הגדול עד. לקוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורה איתה, חי וראי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.